עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:06:14 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, האחראית על הדיגיטל מיכל קדוש, האחראים על השידור ב-103 FM, תמר שלומוביץ, וב-104.5 FM, בני הלפרין, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, ובוואטסאפ אפשר לשאול שאלות ב-054-70-103-70. אפשר גם לראות אותנו בלייב באינסטגרם וברשתות החברתיות, אז אתם מוזמנים גם להאזין, ואם אתם רוצים, גם לצפות. אני התלבשתי יפה היום לצורך האירוע. זהו, בואו נתחיל, ומי איתנו על הקו? הלו!
שלום לך, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
פה מדבר יחזקאל.
כן,
יחזקאל. אני בן 89.
כן, יחזקאל.
אני סובל מאוסטאופורוזיס.
אוסטאופורוזיס, כן.
סליחה?
מאוסטאופורוזיס.
כן.
כן.
אני מקבל זריקה פעם בשישה חודשים, פרוליה.
פרוליה, כן.
התאריך של הזריקה הקרובה היא עוד פחות מחודש.
כן.
ועכשיו יש לי כאבי שיניים.
כן.
אני יודע ש...
כמה זריקות קיבלת כאלה?
סליחה?
כמה זריקות של פרוליה קיבלת?
שש זריקות, כבר שלוש שנים.
כבר שלוש שנים, כן. כן. כן.
השאלה שלי היא כזאת, מותר לי לדחות את תאריך הזריקה בחודש, בינתיים אני... עשה את הטיפול בשיניים.
תראה, התשובה היא שמותר לך לדחות את הטיפול בזריקה. כן. אבל הדחייה לא תשנה שום דבר, כי הבעיה היא החומרים שנמצאים בזריקה, נמצאים ונשארים בעצם. כלומר, זה לא שאם תדחה, אז אתה יכול לעשות טיפול בשיניים. צריך לדבר עם הרופא שיניים, להגיד לו שאתה מקבל פרוליה או הקלסטה, יש גם זריקה אחרת שנותנים אותה פעם.
פרוליה, אני מקווה.
כן? ולהגיד לו שאתה מקבל את הזריקה, ושיעשה לך את הטיפול בעדינות כמה שאפשר, ויראה מה צריך לעשות, כי יש דברים, אם צריכים לעשות שתלים, או דברים מסובכים, או ניתוחים, זה בעיה אחת. ואם צריכים לעשות טיפולים עדינים, כמו סתימה, זו בעיה אחרת שהיא בדרך כלל לא בעייתית.
ברור, אז... לפי מה שאני רואה את עצמי, יש דבר אחד ברור, ששן אחד כואבת לי, אני מקווה שאין צורך בעקירה.
יכול להיות מאוד, גם עקירה, אז אפשר לעשות את העקירה בעדינות, לא צריכים נורא נורא לפחד, אבל הרופא צריך לדעת, אם אין ברירה אז אין ברירה, אז עושים, גם אם צריכים לעשות ניתוח ואין ברירה, עושים ניתוח. אבל מבין. צריך להגיד לרופא שנסה לעשות זה, את זה כמה זה שאפשר לי, יותר בעדינות.
כי הבנתי שאם עושים עקירה, יכול להיות...
מה שנקרא הסיבוכים, כן. הם קודם כל הם סיבוכים נדירים, זה נקרא אוסטאונקרוזיס. כן. זה נמק של חלק מהלסת. נכון. עכשיו, הנמק הזה זה דבר שהוא נדיר, הוא קורה, הוא נדיר, אבל בכל זאת הוא יכול להיות. הדרך היחידה היא באמת לנסות לעשות את הדברים כמה שיותר בעדינות. ואם זה, עכשיו, יכול גם להיות שהבעיה שלך היא בעיה מהחניכיים, והעקבים הם מהחניכיים, ויכול להיות שטיפול באנטיביוטיקה יכול לעזור לך.
זה כבר לא בעיה, אני מבין.
כן. אז זה ודאי לא בעיה. אבל לגשת לרופא, להגיד לו שאתה מקבל כבר חצי שנה פרוליה, ושמיקח בחשבון שיעשה את זה בעדינות המקסימלית.
אני מבין. אוקיי, תודה אוקיי. רבה. אפשר שאלה קצרה
כן,
מאוד?
כן, ודאי, ודאי, חזקאל.
יש לי בכף היד ימין כאבים באצבעות היד, וזה תופס אותי רק בלילה. אני שם על זה מסכה, מצמר כדי לחמם אותה.
אוקיי, אז יש לך כאב שהוא כאב ראומטי, יש לך כנראה במפרקים שינויים אוסטוארטריטיים.
אני מבין. מה, אפשר לעשות משהו נגד זה?
תראה, הדרך היחידה באמת והפשוטה והבריאה ביותר היא כמו שאתה עושה להיות עם כפפה שמחממת או לחבוש את היד עם משהו חם. כאבים מפרקיים, כאבים מפרקים, הם כאבים שבקור... הם כואבים הרבה יותר. גם אם אתה רוחץ ידיים במים חמים, אתה מרגיש יותר טוב. עכשיו, לכן אין הרבה מה לעשות. הדרך היחידה היא לראות איזה סוג של דלקת פרקים זאת. בגילך, בדרך כלל, זה מה שנקרא אוסטוארטריטיס. זה דלקת ניוונית של פרקים שיש לכולם. אז אני לא הייתי...
האצבעות שלי
עקומות. כן, זהו, זה מתאים להבחנה ומתאים למה שאני אומר.
אבל מה שמעניין, תופסתי רק בלילה, ביום אני יכול לשכב כלום.
כן, אבל עוד פעם, כי זה קורה לך יותר לקראת בוקר, נכון? קורה לך יותר לקראת 3-4? מה?
גם קודם, גם לקראת בוקר. אוקיי, תודה רבה לך.
אין הרבה מה לעשות, ותרופות לא מציע לקחת.
אוקיי. אוקיי. תודה רבה.
כל טוב, כל טוב, ומי איתנו על הקו? הלו.
הלו.
כן, שלום.
שלום. תודה רבה, תודה רבה על התוכנית.
בבקשה. בבקשה, עם מי אני מדבר?
אני 68, קוראים לי יהודה.
כן.
עכשיו, לפני שנה, יש לי בעיה של דמעות בעיניים, בעין ימין.
כן, דמעת, עכשיו, כן.
כן, נאמר לי ששתי התעלות שיוצאות, בעין הן סתומות.
כן.
כי באמצעות מחט הצליחו בעין שמאל להחדיר את הנוזל וזה הגיע לגרון, בעין ימין לא.
כן.
ונאמר לי שאני צריך לעשות ניתוח, כאילו השתלה של איזה צינוריות.
כן. אתה לא צריך, אתה יכול, זה לא ניתוח מציל חיים. יש בעיה, ישנן צינוריות שמנקזות את הדמעות, הן נמצאות בקצה שקרוב לאף, בקצה, באפאף התחתון, אם תסתכל במראה מגדילה, אז תראה שבאפאף התחתון, במקום, בסופו, ממש במקום שזה צמוד לאף, יש פתח קטן, יש כמו נקבובית קטנה, משם יוצא צינור שמגיע עד הלוע, לתוך הגרון, אם הצינור הזה נסתם, הוא זה הצינור שמנקז את הדמעות באופן קבוע. אם הצינור הזה סתום משום מה, אז קודם כל אפשר לנסות לפתוח אותו. ורופאי העיניים יודעים איך לפתוח, אם יש להם איזה טיל כזה, איזה טיל, אני אומר טייל, כמו חוט כזה, או שהם יכולים להשחיל ולנקות. ואם זה לא עוזר, ואם מנסים וזה לא עובד, אז האפשרות היא באמת להשתיל צינורית, או להכניס צינורית לתוך התעלה, ולשפר את הניקוז, וגם זה באופן תיאורטי יכול להיסתם. עכשיו, השאלה היא עד כמה זה מפריע לך, ועד כמה אתה לא יכול לחיות ככה. זה לא דבר, זה לא ניתוח מציל חיים, זה לא ניתוח שחייבים לעשות. אבל זה בכל זאת איכות חיים, אם אתה כל הזמן עיניך דומעות, אבל...
נקודה, הנקודה היא שקודם כל נאמר לי שזה שתי תעלות, וזה ניתוח שמערבים רופא אף אוזן וגרון עם רופא עיניים בהרדמה מלאה.
רגע אחד, זה שתי תעלות, אז גם בצד ימין וגם בצד שמאל סתום
לא, לך. לא, כאילו בלפי ציור שהוא צייר לי, כאילו יוצאות שתי תעלות שמתחברות לתעלה הראשית.
אוקיי, לא, לא, בסדר, בסדר. תשמע.
עכשיו, מה הבעיה? גם שיש לי כל הזמן הריסים לי דבוקים בבוקר מההפרשות שיש לי, ואמרו לי שזה כאילו גם תוצאה של הדמעות האלה שלא מתנקזות. אני קם בבוקר, זה לא מוגלה, אני לא יודע, זה סוג של הריסים דבוקים.
תראה, הדמעות הטבעיות שלנו מורכבות מכמה דברים. הן מורכבות מנוזל, ממים, הן מורכבות משומן, והן מורכבות מחלבון. והדברים האלה יכולים, ברגע שאתה שוכב על הגב, הם יכולים להתגבש. אז מה שצריך לעשות בבוקר, זה לקחת מגבונים, יש מגבונים מיוחדים לניקוי עיניים, לקחת את המגבונים המיוחדים, ולנקות איתם את העיניים, אין פה הרבה מה לעשות. החלבון נקרש, חלבון מטבעו הוא נקרש. וכשאתה שוכב על הגב, תראה, כשאתה יושב במשך היום, זה נוזל החוצה, אז אין בעיה. כשאתה שוכב על הגב, הנוזל הזה יכול להיקרש, ויכול באמת לגרום לקרום כזה, או לדבק כזה, שהוא יותר בצבע צהבהב, לבן צהבהב. ואת זה אפשר, או עם מים חמים, עם מטלית עם מים חמים, לשים על העין לכמה שניות, ולנגב את זה בעדינות, או עם מגבונים מיוחדים שישנם, שאפשר לרכוש אותם בבית מרקחת.
לא, נאמר לי שגם אני יכול לנקות עם על סבון של תינוקות כזה.
אני לא הייתי שם סבונים, מה שהייתי שם זה או מטלית נקייה עם מים חמים, או מטלית נקייה עם מים חמים, או גזה נקייה עם מים חמים, או עם מטלית מיוחדת. אמרו לך על סבון, אז אפשר על סבון, אני לא יודע, אני לא רופא עיניים, אבל לא הייתי ממליץ להכניס סבונים לעיניים.
אז שווה איזה ביקור לדעה נוספת?
בוודאי.
אמרת שצריך אולי לפתוח את זה,
אמרת.
לא,
אני חושב, אני, עוד פעם, אני ניזון מדבריך, אבל אני יודע שאפשר לעשות ניסיון, להשחיל טייל כזה, ולנסות לנקות, או אפשר, יש מזרק עם מחט מיוחדת שאין לה חוד בצידה, שאפשר להזריק נוזלים ולנסות לשטוף את הצינור. כלומר, יש אפשרות לעשות תהליך לפני שהולכים לניתוח. ניתוח זה השלב האחרון.
אז זה שהחדירו לי מזרק, זה לא
כן,
מה שאתה מדבר?
כן, זה שהחדירו מזרק ולחצו ושטפו, זה שטיפה. זאת השטיפה שאני מדבר עליה. זה מזרק שבקצה שלו יש מעין מחט, אבל מחט לא חדה, מחט ללא שפיץ. ומכניסים אותו לתוך הפתח הקטן, ולאט לאט מחדירים את המים, ובזה שוטפים את התעלה.
זה לא הצליח.
לא הצליח, אז כנראה שאין ברירה, אלא הצעד הבא הוא ניתוח. ומאחר וזה לא ניתוח מציל חיים, אז אתה צריך להחליט אם אתה רוצה או לא רוצה, מוכן או לא מוכן.
מה, אני פחדתי מזה שיהיה לי אפילו צינורות, ותהיה לי איזה הפרעה מציקה כזאת.
לא תרגיש שום דבר אחר כך.
לא תרגיש שום דבר. וגם אמרו שגם זה לא 100% פתרון.
נכון, כי לפעמים זה גם נסתם.
הבנתי.
כי הצינורית היא מאוד מאוד קטנה. מאוד מאוד, הקוטר שלה הוא מאוד מאוד קטן. וכמו שהצינורית הטבעית, שהקדוש ברוך הוא צייד אותך בה, גם הצינורית הזאת עלולה להיסתם.
הבנתי. אני מאוד מודה לך.
כל טוב לך, יהודה, כל טוב.
תודה טוב.
כן, מי איתנו? הלו? שלום. שלום.
הלו.
כן, שלום. אני איתך.
שלום לפרופסור קרסו.
שלום וברכה.
ברכה.
כן, ברכה.
רופאנו הדגול, תודה רבה.
תודה רבה, תודה.
אני רוצה להתייחס לתופעה קשורה לעיניים, שהיא עולה כמעט מדי שבוע בשידור, וזה נושא ההבזקים, הבזקי אור, ממש פלורוצנטים קטנים שמרצדים בעין. לא רק שזה עלה דרגה, זה גם, זה פקד אותי בדרך כלל בעין אחת, עכשיו זה גם בעין השנייה לסירוגין, מה גם שהדחיפות הולכת ועולה, אם זה קרה פעם בחודשיים, זה התעצם לאחת לשבועיים שלושה, אבל המקרה האחרון מדאיג מכולם, שזה התחלף, אותם הבזקים התחלפו בענן שחור, שקרה לי באורך פתאומי, תוך כדי שיחה בטלפון, לא שיחה בעיד נדירית, ממש לא, להפך, וענן שחור כיסה על חצי עין, החלק התחתון של העין, ופשוט כיסה את הכל שחור, לא ראיתי כלום, זה היה כמובן מפחיד מאוד, אבל למרבה המזל זה חלף אחרי כ-20 דקות,
כן.
והראייה חזרה לתקנה.
זה מחייב,
כן נבדקתי,
זה מחייב כן באמת בדיקה על ידי רופא עיניים.
לגמרי, כן. גם נוירו-אופטלמולוגית.
נוירו-אופטלמולוגית, כן.
נכון, שבדקה OCT וכל יתר הבדיקות שנלוות, שדות ראייה, הכל נמצא תקין, אין בעיה ברשתית ולא קרע. ולא חורים,
okay.
וכל שהיה לה להגיד לי, זה MRI לדעתה, היא אמרה לי, זה המוח, זה בכלל לא העיניים.
לא, זה יותר...
אני חוששת MRI.
תראי, MRI אפשר לעשות, אבל יכולות להיות כמה, זה יכולים להיות, מה שאת מתלוננת יכול לנבוע מכמה דברים. את הדברים של התנתקות רשתית, או של דימום שללו ישר, ואם זה היה דימום, זה לא היה חולף אחרי 20 דקות. דימום גם יכול לעשות גם עננה וגם מצב שלא רואים וגם עיוורון. עכשיו, את מתארת עיוורון בחצי שדה ראייה התחתון, נכון?
כן, כן.
כלומר,
כן.
חצי שדה ראייה התחתון, את כמעט, את לא ראית שום דבר.
כלום, ענן שחור.
אז זה יכול להיות גם מהעין וגם למעשה מהמסילות וגם מהמוח. אבל זה המצב שנוירו-אופטלמולוגית באמת צריכה לטפל ולראות, והיא שלחה אותך ל-MRI. עכשיו, מה שאני הייתי חושב, בת כמה את היום?
74.
צריך לדון ולחשוב אם כדאי לתת לך חומרים מדללי דם, משהו כמו אספירין או פלאביקס, כדי למנוע שהדבר הזה יחזור. כי אחד, בהבחנה המבדלת, אחד הסיבות יכולה להיות התקפצות, ספזם של כלי דם. והספזם הזה הוא יכול לחזור. לכן אנחנו שמחים מאוד לתת או אספירין או פלאביקס בדרך כלל, שהם לא, הם לא נוגדי קרישה במושג של נוגדי קרישה, כן, כמו פרדקסה או כמו אלקוויז או הנושאים האחרים, אבל הם בכל זאת מדללים, וכמובן שתייה מרובה, ואם זה קורה לך עוד פעם, הדבר הראשון זה לשתות שתי כוסות מים. לפעמים okay. אנשים לא שותים מספיק, ואדם מאוד מאוד יחסית סמיך. אז באמת הידרציה טובה משפרת את זרימת הדם, כי אנחנו מדברים על כלי דם שהם כלי דם קטנים, וכלי דם קטנים, כשאדם סמיך, אז זרימת הדם בהם היא יותר איטית. Okay. זהו, ואני הייתי, ועשו לך, את אומרת, שדה ראייה, ועשו לך הכל, והכל היה
כן,
תקין.
כן, כן, okay. הבדיקות נמצאו תקינות okay, לחלוטין, אז... בבדיקת נוירולוגית הייתה תקינה.
כן, אז, מה שצר... אז למעשה אני מניח שלא ימצאו שום דבר ב-MRI, אולי בגיל 74 ימצאו שינויים בכלי הדם, ימצאו שינויים שמתאימים לגיל, כי להרבה אנשים...
היה חומר
אנשים...
ניגודי? סליחה שהתפרצתי, חייב חומר ניגודי.
אם רוצים להדגים כלי דם, אז צריכים לעשות את זה עם חומר ניגודי, כי אם אני עושה את זה עם חומר, בלי חומר ניגודי, הדגמת כלי הדם היא לא קיימת, או שקיימת בצורה מאוד מאוד שטחית, כי אני יכול לראות נקבים, אבל אני לא יכול לראות ממש את הזרימה. עכשיו, יש גם בדיקות ספציפיות של MRA, שממש ספציפית לכלי הדם, או MRV, לברידים, אבל פה מדובר יותר באורקים. אז MRA, וזאת בדיקה שאנחנו חייבים שיהיה בה חומר ניגוד.
אותו גדולניום? גדולניום, כן. מדובר עליו כל כך הרבה...
גדולניום, כן.
למה מפחידה? לא יודעת, מדברים על תופעות שאחרי...
לא, את יודעת, זה, יש פה הרבה מומה רבה לא דבר, והרבה דיסאינפורמציה. אם את תכתבי תופעות לוואי של גדולניום, אז תקבלי תופעות לוואי, אבל יש גם נדירות שלהם. אנחנו עושים MRI עם גדולניום עשרות פעמים ביום. הסיבוכים שישנם הם בודדים, והם כולם ידועים, ובחלקם זה לא... אין. אם פעם עשו לך פעם MRI?
לא. אז זהו, שפה אני רוצה לגעת באמת, כן. מעניין לעניין, אולי לא בדיוק באותו עניין, אבל כן, כן. בדיקת MRI למטרה אחרת שנדרשתי לבצע, וזה כאן גורם לי לשאול לגבי הנושא של לא קשור לעין, אבל מומנטים על פני היום של עומדת טיפול, מצניונת כזו, כן ידוע על ורטיגו, היו התקפים, לפחות ארבעה.
של ורטיגו או של דיזינס? של סחרחורת סיבובית? סחרחורת סיבובית או סחרחורת של חוסר יציבות?
סיבובית. התקף אחד היה ממש ורטיגו. קירות נפלו, התמונות התהפכו, ממש ורטיגו.
רכת. מה זאת אומרת תמונות התהפכו?
בזמן ההתקף הרגיש לי שהתמונות נוזלות על הקיר, הקיר פתאום מתהפך.
אוקיי, בסדר. לא, אני הבנתי פשוט... משהו אחר שחשבתי שזה יכול להיות קשור להפרעות הראייה שהיו לך לאחרונה. אוקיי.
לא, אז זהו, אני אומרת שכל הסביבה התהפכה לגמרי, הכל התוות. הרגיש לי משהו מאוד משונה. דיברתי, עליתי אז לשידור, כי זה קרה לי מיד אחרי בדיקה של קרוטיס צווארי, ברגע שקמתי מהמיטה.
אוקיי, אז זה שום דבר. אז קמת במיטה, לחצו לך על הצוואר, בשינויי תנוחה, היה לך סחרחורת, זה דבר שקורה להרבה אנשים, גם לפני גיל 70, לא רק אחרי גיל 70, אז זאת לא הבעיה.
מה הסיבה להתפרצויות ההזקים של שניות כאלה?
ההזקים של שניות יכולים להיות מסיבות שונות, החל מסיבות של רגיש, של ההדשה, של התאורה, ויכולים להיות מסיבות של כלי דם. הרבה פעמים שינויים בכלי הדם, הרבה פעמים התקפים של מיגרנה מתחילים בהבזקים ובנצנוצים ובמשהו כמו קליידוסקופ בחלק משדה ראייה שרואים כמו פסים או כמו זיגזגים עם נצנוצים, ולפעמים או ברוב המקרים זה יורד ואז מופיע כאב ראש, ובהרבה מקרים זה נעלם בלי שום כאב ראש. אז אלה תופעות ויזואליות שהן לא מסוכנות והן מוכרות. ועוד פעם, בדרך כלל אני מציע במקרים כאלה על המקום שתי כוסות מים ולנסות ליהנות מהמחזה הסוריאליסטי המנצנץ ולא להיכנס ממנו לחרדה.
בסדר, תודה רבה.
כל טוב לך. שבוע טוב, אמן. להתראות. ומי איתנו על הקו? הלו? שלום? הלו? Anybody home? מישהו בבית? תכף אנחנו נראה מי איתנו על הקו.
Hello?
כן, שלום.
שלום, דוקטור קרסו.
כן.
קוראים לי דוד בן חולון.
כן, דוד.
אני רוצה לשאול בשביל אשתי בת 85.
כן, שתהיה בריאה, כן.
לפעמים עושה בדיקות סוכר בסום, יצא לה 117, 112, ובוואנסי שלה זה 5.6. מה זאת אומרת זה?
מה זאת אומרת? שתהיה בריאה עד 125 לפחות. זה
אומרת,
אומר...
אפשר לשתות שני כפיות סוכר ביום?
אפשר לשתות שתי כפיות סוכר ביום ולא לפחד. ההמוגלובין 1, A1C אומר שיש לה...
5.6.
5.6, אז היא בסדר גמור, זה לא פרס הקרת אפילו, ו-117, 112 בבוקר, בגיל 85 זה מצוין, אפשר לשתות שתי כפיות סוכר, אפשר גם שלוש כפיות סוכר, לא צריך להיכנס לפאניקה. סוכר בכלל הוא לא טוב, אבל אם מדובר על כמות של 2-3 כפיות, ועם הבדיקות האלה כמו שיש לאשתך, אין בכלל מה לחשוש.
עכשיו עוד שאלה אחת.
בבקשה דוד, בבקשה.
יש לה גם בזה של זה איך קוראים לו, שהיה לך ציסטה בלבלב 1.2, מה זאת אומרת?
יש סוגים שונים של ציסטות בלבלב, אז צריך לראות איזה סוג של ציסטה. עשו לה גם אולטרסאונד וגם MRI?
כן.
אוקיי, אז לפי התשובה של ה-MRI צריך להיות, כי אצל הרבה מאוד אנשים, ציסטות בלבלב,
כן.
ציסטות בכבד וציסטות בכליות, זה ממצא שהוא ממצא שאנחנו רואים אותו, כן. אבל יש קריטריונים מסוימים לדעת אם זאת ציסטה שצריך לעשות ביקורת, לחזור עליה ולהתייחס אליה, או זאת ציסטה שאומרים להסעי בשלום, הכל בסדר.
לא, אמרו לכל מעקב כל שנה.
בסדר גמור, אז תהיה רגוע.
אין בעיה, נכון?
אין בעיה בכלל. אם אמרו מעקף כל שנה, אז סימן שהציסטה היא בסדר גמור.
תודה רבה. רבה לך,
שבת
שלום.
שבת שלום, דוד, כן. אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-907-22-103, וואטסאפ אפשר לשלוח אלינו שאלות ל-054-70-103-70, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, תשארו איתם. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו, שלום. הלו. כן. מאזין מחוץ לארץ, נפל מהקו, אנחנו ננסה להרים את הקו, וזהו, בינתיים רק אני אספר לכם. שמזג האוויר מתעתע בנו, יש הרבה אנשים עם שפעות, יש פחות אנשים עם קורונה, אבל יש גם אנשים עם קורונה, ואני חוזר ומבקש, אתם נוסעים לחוץ לארץ במטוסים, שימו מסכה, הרבה אנשים חוזרים מחוץ לארץ חולים, בשפעות, בחולרות אחרות, לפני כמה זמן, לפני איזה חודש, חודש וחצי, חזרתי מחוץ לארץ, רעייתי ואני היינו היחידים שהיינו עם מסכות, אנשים שהכרתי שהיו במטוס, חזרו עם שפעת. זהו, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום וברכה, פרופסור.
שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
מדבר אפרים.
כן, אפרים.
אני בן 64.
כן.
עם היסטוריה די ארוכה. אני בגיל 13, היה לי קושינג.
קושינג סינדרום, תשמע, תכף אני אסביר מה זה, כן?
בגיל 13, בגיל 15 עברתי הקרנות בוונדרבילט יוניברסיטי בארצות הברית.
איפה באזור האדרנל? הקושינג היה בגלל גידול באדרנל?
כן.
כן, רק אני אגיד שקושינג זה מחלה שבה יש עודף של קורטיזון. וכשיש עודף של קורטיזון, זה יכול להיות בדרך כלל בגלל גידול שהוא מפריש קורטיזון, שיכול להיות לרוב הוא באדרנל. כן.
כן. עברתי הקרנות בגיל 15 בוונדרבילט יוניברסיטי, על ידי פרופסור, על ידי גרנט לידל ודוקטור דיוויד אור.
כן.
אתה בטח הכרת אותם?
הכרתי לא, אבל שמעתי את שם עמה.
ואחר שזה אצלי לא עבד על הקרנות, אז עשו לי אחרי זה אדרנלקטומי.
כן, הוציאו את האדרנל.
בגיל 17, כן.
כן.
עכשיו, מה שקורה זה דבר כזה. אני גם סובל מאוסטופורוזיס בגלל ה...
ברור, כן.
אוסטופורוזיס, כן. אני מקבל זריקת פרוליה כל חצי שנה.
כן.
לפני 15 שנה היה לי אירוע מוחי, וזה היה בגלל מולד בלב שסגרו לי אותו עם אמברלה.
כן, היה לך נקב בין החדרים.
כן.
כן.
לפני חודשיים היה לי אירוע נוסף, שהבן שלי ראה שהפה שלי התעוות מעט, ואז הושפזתי בבית חולים, ואמרו לי שיש לי מויה מויה.
כן.
וזה מה שמאוד מאוד מפחיד אותי. עשיתי גם מיפוי מוח ספקט.
כן.
עם דיאמוקס.
כן.
וזה לא נראה טוב.
למה נתנו לך נוגדי קרישה?
אני מקבל, כן.
אוקיי, לא, בסדר, אתה אומר די, אני שואל, כי זה הטיפול שאנחנו נותנים.
כן, קיבלתי פלאביקס ואספרין, והורידו לי עכשיו את הפלאביקס. אמרו לי שזה יותר מדי.
כן.
גם וגם. עכשיו אמרו לי שיש לי מויה מויה, ואני צריך לתור לבוא ניתוח מעקפים בראש, וזה מאוד מאוד מפחיד אותי. תשמע, תוצאה מהקרנות.
יכול מאוד להיות, יש לך הרבה כלי דם ככה, שהם כלי דם עדינים וקטנים, ויכול, אני לא כל כך בקי בטיפולים שעושים בנוירוכירורגים במויה מויה, אבל אם צריך ואין ברירה, אז עושים את זה. השאלה, איפה המקום הכי טוב לעשות את ניתוח המעקפים, ואיזה בדיוק ניתוח מעקפים הם רוצים לעשות?
כן, הבנתי. כן. מה שקורה חוץ מזה, פרופסור, שבערך פעם בחודש יש לי עיבוד הכרה.
זה כבר לא כל כך קשור למויה מויה.
כן, אני מתאר לעצמי, ואני גם כל הזמן עייף, כל הזמן רוצה רק לישון.
כן.
כל הזמן עייף, עייפות גומרת אותי.
מה מצב הקורטיזון שלך? יכול להיות שיש לך ירידה ברמות של קורטיזון? מה קורה עם בלוטת המגן שלך? כי לפעמים עייפות היא באה בגלל תת פעילות של בלוטת המגן, לפעמים עייפות שיכולה לבוא בגלל מצב נפשי, לפעמים עייפות יכולה להיות בגלל חוסר באדרנלין, כי בכל זאת בדקו לך רמות של הורמונים?
כן, אני עושה, אני במעקב פעם בשנה עם בדיקות דם, כן. וכל הבדיקות יצאו בסדר, כל הבדיקות תקינות.
מתי, ממתי, עכשיו, בדקו לך את הלב גם?
עשו לי, כן, עשו לי בדיקה. זאת אומרת, לפני מספר חודשים כשאיבדתי הכרה, עשו לי, שמו לי הולטר.
כן.
זה היה תקין, ועכשיו גם, לפני שבוע, עשו לי, גם איבדתי הכרה בעבודה, אז עשו לי... אקג וצילום חזה.
בזמן, היית עם אולטר בזמן שאיבדת את ההכרה או לא?
לא, 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 זה היה אחרי.
אז תשמע, מה שאני מציע לך זה שני דברים. א', או שתקנה שעון, יש שעון שבודק גם דופק ומעיד גם על הפרעת, על הפרעת קצב.
כן.
והשעון הזה או שעון, או להכניס מתחת לאור בבית החזה, יש מכשיר שנקרא ריביל.
כן.
זה מכשיר... שהוא נראה כמו מכשיר קטן בגודל של פחות מסנטימטר רוחב על, על 5 סנטימטר, אפילו פחות, דק, שים אותו מתחת לאור של בית החזה.
איפה עושים את זה?
בבתי חולים, במחלקות, בדרך כלל במחלקות של הפרעות קצב.
אוקיי.
והוא משדר, הוא משדר ובודק ואוגר את האק"ג שלך במשך, במשך 3 שנים.
הבנתי.
3 שנים אתה הולך עם זה, זה יכול להישאר שם עד 120, אבל 3 שנים, 4 שנים הסוללה קיימת, ליד המיטה שלך בלילה יש משדר, וזה גם משדר את ה... ברגע שאתה מרגיש לא טוב, אתה לוחץ על איזשהו כפתור שיש לך כמו בצרור, כמו בצרור המפתחות, כמו, כמו, איך זה נקרא, שלט של, כמו שלט של אוטו, או כמו שלט של אזעקה, אתה לוחץ על כפתור והוא מסמן, וכל לילה המשדר שיש לך מתחת לאור בבית החזה, משדר לענן את האק"ג שלך. ואם יש הפרעת קצב, אם אתה נגיד התעלפת בשעה 3, אפשר תמיד לפתוח כמה ימים קודם, או כמה שבועות קודם, ומיד לאחר מכן בשעה 3, ולראות אם הייתה הפרעת קצב. ואז אפשר לראות האם התעלפת, בגלל סיבה לבבית, כלומר קצב הלב שלך לא היה תקין, ואם זה לא זה, אז סביר שהתעלפת בגלל סיבה מוחית. ואז נותנים לך תרופות שהן תרופות נוגדות התעלפויות, נוגדות פרקוסים, למרות שהתעלפות לא תמיד מפרקוסים. לכמה זמן אתה מתעלף?
ממש כמה שניות.
כמה שניות? כמה שניות מתאים יותר להפרעת קצב מאשר למשהו חשמלי. עכשיו, יכול גם להיות ירידה בלחץ דם.
כן.
אתה מבין, זה גם יכולה, אם יש ירידה או נפילה פתאומית בלחץ דם, זה גם יכול לגרום להתעלפות של כמה שעות.
כמה שניות.
כמה שניות, כן, סליחה, לזה התכוונתי.
כן.
עכשיו, יכולות להיות סיבות אחרות, של, של ירידת רמת הסוכר בבת אחת, אבל אז זה לא היה עולה תוך כמה שניות בלי זהו.
כן, הבנתי. עכשיו, לגבי המויה.
כן.
האם הטיפול היחיד הוא באמת רק ניתוח? אין טיפול אחר כמו במעקפים שעושים צנתור או משהו
לא,
כזה?
לא, לא, כי זה, עד כמה שאני זוכר, זה הרבה מאוד כלי דם שהם קטנטנים, אז צריכים לחסום את, את, את כלי הדם שמזין אותם ולעקוף אותו, זה לא כל כך פשוט.
זה מאוד מאוד מפחיד אותי.
כן, אבל... כן.
עושים פשוט חלון שמש בראש. כמו ברכב, כזה חלון שמש, כן.
בסדר, זה לא... יש מקומות שהם יודעים לעשות את זה, אני לא יודע בדיוק איפה, אין לי ניסיון עם זה, אבל אם אתה מצליח לברר, תמיד אפשר לברר איפה המקום הכי טוב, ואפשר לעשות את זה, אני לא בטוח שאולי יש בחוץ לארץ מקומות עם הרבה ניסיון, זה לא דבר שהוא... זה דבר שהוא די נדיר.
כן. כן. אמרו לי שזה בגלל ההקרנות שעבר.
יכול כן, מאוד להיות, הקרנות כן. גורמות לשינויים בכלי דם, למרות שזאת מחלה שתוארה אצל, שתוארה על ידי היפנים נדמה לי,
כן.
על ידי היפנים, ויש לה, יש לה תמונה מאוד מאוד אופיינית ב-CT ובהדמיה כן. של כלי הדם קטנים שעולים למעלה ככה כמו...
מעניין
כמו...
מה עוד מחכה לי כתוצאה מהקרנות.
לא, 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 כן. לא, לא. תשמע, אתה יודע.
לפני יותר מ-40 שנה.
כן, אבל אתה יודע שהאלטרנטיבה הייתה יותר גרועה אחרת, אם לא, היה, לא היו הקרנות.
כן.
כי אם מה שיש לך, תוחלת החיים שלך היא תקינה. אתה מבין?
אני מקבל קורטיזון ופלואינף.
טוב, אתה מקבל את הקורטיזון כי קרטו לך את האדרנל, ופלואינף הוא גם כן מהמשפחה.
וכמובן את הזריקת פרוליה.
עכשיו, יכול מאוד...
כן. לאורטופוזיס.
עכשיו,
עכשיו
נורא חשוב לדעת, כי לגבי ה... אתה אומר שאתה מקבל פלורין F ו... ויש לך אוסטאופורוזיס, אז כן. חשוב לדעת גם שלחץ הדם שלך נשאר בסדר, ואין לך קפיצות, ואין לך קפיצות בלחץ דם, או שאין לך כן. נפילות בלחץ דם.
כן.
חשוב לדעת גם מהסוכר, לעקוב אחרי זה, כי סטרואידים שאתה מקבל יכולים גם לשנות את מאזן הסוכר.
כן, הסוכר שלי בסדר, ובדיקות יוצא בסביבות ה-85, משהו כזה. 85-90, לא יותר מזה, כן. אבל לגבי
עכשיו, הסטרואידים עצמם גורמים מצד אחד לאוסטאופורוזיס. יש לך אוסטאופורוזיס, אז אתה מקבל פרוליה, זה נגד אוסטאופורוזיס.
וויטמין D אני מקבל 2,000 יחידות כל בוקר, כל יום.
כן, זה מספיק?
אני לא יודע, זה מה
שאמרו
לי לקחת.
בדקו לך בדם את הרמה?
בודקים לויטמין D, כן.
אוקיי, אז בסדר, אז עוקבים אחרי זה, זה בסדר.
במעקב פעם בשנה אצל אנדוקרינולוג, כן.
אוקיי, אפרים, תשמע, אתה יודע, הרפואה המודרנית גרמה לכך שאתה היום בן 64, ואתה יכול להאריך ימים כמוני וכמו כל אחד אחר.
עד 119.
כן, שיגידו שהוא נפטר טרם זמנו.
טרם, כן.
אוקיי, אפרים. הרבה בריאות.
שבת שלום.
שבת שלום.
וחודש שמח.
חודש שמח, בדיוק.
תודה רבה לך.
כל טוב, כל טוב. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה, עם מי אני מדבר?
מדבר יוסי לשם השידור.
אוקיי, יוסי לשם השידור.
אני בן 47.
כן.
אני בן 47.
כן, אני שומע יוסי, אני איתך.
בריא בדרך כלל.
כן.
רציתי לשאול, עשיתי ניתוח להסרת משקפיים.
כן.
ואז אני מבחין שיש לי קריות מתחת לעין. ממה זה נובע? ועוד שאלה קטנה בקשר לזה.
תכף אני אענה לך. כן.
בבוקר אני מרגיש לפעמים יובש בעין.
כן.
האם זה קשור?
אוקיי, אז בוא אני אענה לך דבר דבר, ואני אתחיל לספר לך על עצמי. אני לפני כמה שנים, יום אחד הסתכלתי בראי, והייתי מבסוט מעצמי. ואמרתי לעצמי, וואלה קרסו, סך הכל אתה נראה לא רע. אתה בגיל, בסביבות גיל 70, אני מדבר על לפני כמה שנים טובות, אתה בסביבות גיל 70, יש לך אור פנים חלק, אין לך קמטים, אתה בסדר גמור, מה, למה לך קיטלין? ולא לא הלנתי. וככל אחד מאיתנו, עברתי ניתוח קטרקט בשני העיניים. ואז אחרי שהניתוח עבר, יום אחד אני מביט בראי, ואני רואה שקמטים יש... ולא רק קמטים, ערוצים, ולא רק ערוצים, גם קניונים, ואז אני מבין שאני פשוט לא ראיתי את הקמטים. הדבר אותו דבר אצלך. היו לך שקיות גם קודם. סביר להניח שלא ראית אותם. כי אין שום קשר בניתוח קטרק לשקיות בעיניים. אתה פשוט רואה יותר טוב, אתה לא צריך משקפיים, אתה נכנס לאמבטיה לרחוץ פנים, אתה מביט בראי, אתה רואה את השקיות. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, אחרי ניתוח קטרקט, יובש בעין זו תופעה שהיא מוכרת, היא חלק מתופעות הלוואי, היא לא סיבוך, היא חלק מתופעות הלוואי של ניתוח. להרבה אנשים יש את זה, יש תופעות של יובש בעיניים, אחרי ניתוחים בעיניים ואחרי ניתוח קטרקט. אז יש רפרש, או היליקום, או ציסטאין, או כל הטיפות האלה שהן טיפות נגד יובש בעיניים, ולפעמים אחרי תקופה מסוימת זה עובר, יש אפשרות גם, יש היום טיפולים מיוחדים עם חימום, צריכים לבדוק איפה עושים אותם, הם לא בסל, נגד יובש בעיניים, אפשר גם לעשות קומפרסים חמים, לא חמים מדי, מתחת לאף אפיים שיכולים לשפר את, לשפר את הפעילות של בלוטות הדמעות. כן. וזהו.
סיבנתי, וממה נובע הקריות?
הקריות נובע מהגיל. כן. אצל אחד זה מתחיל בגיל 50, אצל אחד זה מתחיל בגיל 45, אצל אחד זה מתחיל בגיל 60. אבל קריות בעיניים זה יותר עניין של שומן שיורד למטה. זה נראה כמו שקיות, זה שומן, זה שומן תת-אורי. אין לנו, במקומות אחרים, השומן התת-אורי הוא דבוק לרקמות, ופה הרקמה של האפאף התחתון ושל האפאף העליון, אלה הם רקמות ללא, שהרקמה התת-אורית לא מדביקה את השומן, ולכן השומן מצטבר שם. יש הרבה אנשים שעושים לכן ניתוח אפאפיים, ומה שעושים בניתוח באפאפיים התחתונות, זה פשוט מוציאים את השומן הזה שמצטבר שם.
אפשר לשאול עוד שאלה?
ודאי, יוסי, ודאי.
ככה, ממה נובע ריח בהפה אחרי שבדיקה דנטלית שהכל תקין?
טוב, זה נקרא בעברית באשת הפה. אם בדיקה דנטלית תקינה, זה יכול להיות מכמה דברים. א', ישנם מקרים שחיידק בשם הליקובקטר, שנמצא בקיבה, יכול לגרום לזה. זה דבר אחד. דבר שני, צריכים ללכת לרופא אף אוזן וגרון. יש מצבים שיש איזה רעש אצלך שקצת חודר על השידור. יש מצבים שבהם יש מחילות שיש שקדים, והשקדים הם לא מלוונים. ואם השקדים לא מלוונים ויש בהם מחילות, יכולים להצטבר בהם חיידקים. וזה יכול לגרום לריח לא טוב מהפה. דבר שלישי שיכול להיות, בבסיס הלשון יש בלוטות שלפעמים יש עליהם גם חיידקים. ואז יש ריח של גפרית בדרך כלל. ואז ההמלצה היא לצחצח לא רק את השיניים, אלא גם את הלשון, ולרדת עם המברשת לעומק הלשון, לבסיס הלשון, וגם לשפשף שם בעדינות. אז בהתחלה זה לא נעים, ובהתחלה אפשר להרגיש בחילה כאילו שרוצים להקיא, אבל בשלב מסוים מתרגלים, ואז מצחצחים, וחלק גדול מהריח חולף. אצל חלק מהאנשים זה נובע מהתזונה שלהם. הם אוכלים אוכל, הם לא מאכלים אותו טוב, האוכל תוסס או חיידקים מהאוכל, ריח זה עניין של חיידקים, חיידקים וחלבון יוצרים ריח. אז אם אוכלים אוכל, בדרך כלל אוכל כבד, בדרך כלל אוכל שאוכלים בלילה והולכים לישון, והאוכל תוסס, ואז הוא יוצא דרך הפה, ואז אם יש קצת בעיה בסגירה של השוער, מה שנקרא, יש במעבר שבין הקיבה לוושת, הריח יוצא החוצה, וזה יכול לגרום לריח לא טוב מהפה.
תודה רבה לך.
בבקשה.
תודה רבה על התוכנית.
כל טוב לך.
אני קורא לך הרמב״ם של דורנו.
תודה רבה, יוסי. כן, מי איתנו על הקו? הלו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, עכשיו אני?
כן, עכשיו את.
שלום, פרופסור קרסו, המלאך רפאל.
תודה רבה. עם מי אני מדבר?
אני מהדינה הקבועה שלך, אני מדברת, הדס מתל אביב.
כן,
הדס. אני ב-74.
כן, הדס, אני איתך.
ורציתי לשאול, קודם כל, מה שלומך?
ברוך השם, יום-יום, בסדר גמור, עם כוס קפה ביד, עם אישה נחמדה באוזן, ועם מיקרופון לפניי.
אלוהים יאריך ימיך על פני האדמה.
אמן, תודה רבה. תודה.
פרופסור קרסו, יש לי בעיה, אני הייתי אמורה להתחיל עם טיפול שתלים של שיניים.
כן.
כמה רופאים אמרו שאין לי עצם, שבאמת אין לי עצם ואין כן. מה לעשות. וכמה...
יש מה לעשות, אבל תכף נדבר.
לא, כן. אבל ברגע שכבר הלכתי לאחד שמצאתי אותו בנרות, בנרות בחולון, לא משנה מי.
לא משנה.
והוא אמר שכן, הייתי אמורה ביום רביעי האחרון, אחרי מדור של ויה דלרוזה של יסורים, הוא אמר יום רביעי עד בא, מתחיל את הטיפול, להשתיל שתלים למטה, כדי להחזיק את מה שיש למעלה. בקיצור,
רגע אחד. להשתיל שתלים למטה כדי להחזיק את מה שיש למעלה.
לא, כדי להחזיק את התותבת למטה.
אוקיי.
שהיא לא תיפול.
כן.
וברגע שהוא שמע שאני לוקחת ריבון 150.
הוא לקח רוורס.
נכנסתי לדרך של ויה דלרוזה.
לא ויה דלרוזה, הוא לא הציע לו לעשות את זה.
ואז הוא אמר לי שאני... קיבלתי כבר 10 דקות כאב ראש היום, אני לא יכולה לדבר אפילו. בקיצור, הוא אמר לי שאני צריכה להביא מכתב מרופא המשפחה שלי, שמותר לי לעשות את הטיפול הזה, לא, ברופא המשפחה. אמר 4 פעמים, לאו, אוקיי. לא, 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 אסור.
אז בואי אני אגיד לך משהו. ישנה משפחה של תרופות שנקראת ביפוספנטים. המשפחה הזאת זה הריבון או הפוסלן, זה האקטונל, זה הזריקות כמו האקלסטה, אלה זריקות של חומרים שידוע שאחד מהסיבוכים הנדירים אבל שקיימים זה איזה נמק של הלסת. והנמק של הלסת קורה אחרי טראומה. ושתלים בלסת זו טראומה.
סליחה כן. שאני מפרעה לך, פרופסור, קראת, כן. היו לי שתלים שהגוף דחה אותם, היו לי 8 שתלים בגוף שהגוף דחה אותם.
אוקיי, זה לא קשור.
איף אותם, לא קשור.
לא אוקיי. קשור. עכשיו, כן. הרבה רופאים, ובצדק, לא רוצים להכניס ראש בריא למיטה חולה. ואז אומרים ככה, אני אעשה טיפול, הטיפול הזה הוא טיפול יקר, זה לא טיפול של 100 שקל או 200 שקל, זה
נכון,
טיפול של אלפי שקלים.
נכון, יש לו המון כסף,
יש לו המון כסף. כן, נכון. וכי זה טיפול יקר, זה לא כי הם רוצים.
בסדר, היה שווה
כן.
לי, אבל
בדיוק.
אין.
והם אומרים, אני לא רוצה לקחת אחריות, שתבוא, אני אעשה עבודה, העבודה שלי תהיה בסדר, אחר כך יהיה לה אוסטאונקרוזיס, שזה הנמק של העצם של הלסת התחתונה, ואני כאילו יהיה אחראי, אז אני לא רוצה להכניס ראש בריא למיטה חולה. את
הם
רוצה?
הם גם רמזו על משהו של התקף לב, פרופסור קרסו?
לא ידוע לי. לא ידוע לי. ואז, ואז אומרים כך, ועכשיו באת לרופא המשפחה, אומר רופא המשפחה, מה, שאני אקח את האחריות? לא, מה, זה האחריות שלו אם הוא רוצה, אני לא מוכן לקחת אחריות. נכון. איך אומרים, הוא צודק.
הוא לא נתן
צודק.
לי, הוא לא הסכים לתת לי
משקל. בוודאי, הוא צודק.
הוא אמר, אסור, אני לא נותן
הוא לך. צודק, הוא
לא,
צודק.
לא, ברור, ברור.
עכשיו, כן. את צריכה להחליט, ואם כן, את בכל זאת רוצה,
לא, אז... שום רופא לא מוכן בלי מכתב
לא,
רופא משפחה.
האם את חותמת לו, אם את חותמת לו, שאת אחראית על כל תוצאות שיהיו, ואת יודעת שיכול להיות נזק של אוסטאונקרוזיס, ואת לוקחת על אחריותך את האחריות, אז הוא יסכים לעשות את זה.
לא, אבל זה מפחיד.
נכון, אז לכן השיקול אם כדאי או לא כדאי. תשאלי אותי,
מה אתה אומר?
אני לא הייתי עושה פרוצדורות גדולות. כמה זמן את לוקחת ריבון?
כמה שנים כבר?
לא, אני לא הייתי לוקח את הריסק הזה.
אתה יודע, פרופסור קרסוק, אמרו לי שפעם אמרו לי שאם מפסיקים 3 חודשים את הריבון 150, וחלק אומר שלא, ממש לא.
לא, 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 זה לא 3 חודשים, זה 3 שנים.
להפסיק 3 שנים כאילו?
לא, מה פתאום, להפסיק 3 שנים יותר מפחד מאוסטאופורוזיס, מה שמי...
לא, כאילו מה, אני ב-74, אני יודעת מה יהיה עוד 3 שנים.
אני יודע מה יהיה עוד 3 שנים.
באמת?
בטח שאני יודע מה יהיה עוד 3 שנים. השמש תזרח, הלבנה תצא בערב.
אז כבר שתזכר לראות היום הזה גם.
כן, אמן כן יהיה רצון, השאלה.
הלוואי, הלוואי. זאת אומרת, אז להרים ידיים זהו, להישאר כך?
תנסי למצוא פתרון אחר.
אין.
אין פתרון אחר, אז זה עם פלטה.
אז נחכה לגלגול הבא?
בגלגול הבא.
לשמור
יותר על השיניים? כן. לא, זה לא עניין של לשמור על השיניים, זה גם עניין של תורשה, וגם עניין של גנטיקה.
לא, אבל זה קשה, פרופסור קרסו, זה גיהנום.
אני יודע, אני יודע.
זה גיהנום,
זה להיות עם פלטה, והפלטה יוצאת, והיא לא יציבה.
זה בגלל שהיו לי 2 שתלים, עד לפני חודשיים, 2 שתלים שהחזיקו, ולפני חודשיים
נפלו
2 השתלים האלה,
שתי השתלים נפלו,
ואז
הגיהנום
פתח את
שעריו. 2 השתלים נפלו כי יש לך אוסטאופורוזיס. כן, עכשיו, הגיהנום כן. לא פתח את שעריו. תאמיני לי, יש צרות גדולות יותר.
ברור,
הרבה הרבה זה. יותר גדולות. אז מה שצריך להגיד, ברוך השם, שזה רק זה.
אני מסתכלת על החצי כוס המלא, אני אומרת לי מה קורה בעולם.
בדיוק. שכל אבל... צרותיי תהיינה כאלה עד 120.
אבל הדבק, הדבק שיגע לי את כל הלואה, את כל הזה, אתה יודע, כל הדבק המגיל הזה.
הדבק של הפלטה. ו...
וואי, וואי, וואי. וואי.
אין מה לעשות.
אפשר עוד שאלה, פרופסור קרסו?
לא, כי אנחנו יוצאים להפסקה, אבל אחרי ההפסקה...
אחרי ההפסקה?
כן, אחרי ההפסקה
אני מחכה על הקו?
אני תחכי על הקו, אני אבקש מאייל וממאירה שיעלו. אייל ומאירה, תשמרו עליה על אש קטנה, אנחנו אחרי. זהו, אתם יוצאים להפסקת פרסומות, יוצאים להפסקת חדשות, תודה לאייל פרנק ומאירה פרץ, שעורכים ומפיקים את התוכנית, תודה למיכל קדוש האחראית על הדיגיטל, תודה לתמר שלומוביץ ולבני אלפרין על השידור, תודה לכם שאתם עדיין סובלים אותי, הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-907-2-2-103, ובוואטסאפ שאלות ל-054-70-103-70, פרסומות, חדשות, ונחזור אליכם מיד.
ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ו-3 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, אייל פרנק עורך התוכנית, מירה פרץ מפיקה, מיכל קדוש אחראית על הדיגיטל, תמר שלומוביץ אחראית על השדור ב-103 FM, ובני הלפרין ב-104.5 FM, ומספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, ובוואטסאפ אפשר לשאול שאלות ב-054-70-103-70, אני מזכיר לכם שאנחנו נמצאים גם בלייב, באינסטגרם וברשתות חברתיות, כך שאתם יכולים גם לצפות, גם לשמוע. זהו, בואו נתחיל, ומי איתנו על הקו? אנחנו עדיין עם המאזינה שהבטחנו להמשיך ולדבר איתה אחרי.
פה, אני פה, דוקטור, פרופסור
קרסו. כן, כן, אני איתך. כן, אני איתך, הדס.
רציתי לשאול, בקשר לבדיקת דם, פעם אחרונה יצא לי 99.
99 מה? איזה בדיקת דם?
בדיקת דם של סוכר.
כן, כן.
וה-A1C יצא לי 6. לא כן. טוב, נכון?
זה אומר שאת פרס סוכרתית. ה-99 ש... פחות חשוב, כי 99 עשו לך בצום.
כן.
וה-A1C זה בדיקה שהיא ממוצע של 3 חודשים, והיא כן. על הגבול, כלומר, את לא חולת סוכרת, אבל יש לך מצב שהוא פרס סוכרתי. אז
אסור לי לאכול מתוקים?
מותר לך לאכול מתוקים, אבל אסור לך להגזים במתוקים. לשמור על הגבול, לא להיסחף. עכשיו, מה זה מתוקים? מתוקים זה פחמימות. זה אורז.
בגלל זה אני שמה סוכרזית למשל, אבל לפעמים איזה עוקה קטנה או משהו, זה כאילו
מותר. תראי, אנחנו חיים פעם אחת. אז לא מוכרחים במצב שלך, אני מדבר, אם מישהו חולה סוכרת ויש לו סוכרת קשה, זה משהו אחר. אבל למי שיש לו פרס סוכרת, אז אפשר מדי פעם לאכול חתיכת עוגה, לא צריכים לאכול את כל העוגה. אבל לא צריכים להימנע בצורה קיצונית. מצד שני, להוריד לחם, מצד שני, להוריד הרבה, לא לאכול הרבה פירות, כי הם מכילות הרבה סוכר.
אני מכילים... לא אוכל את פירות, רק בננה.
כן, לא לאכול הרבה אורז, לא תפוחי אדמה, לא, כל מה שמכיל הרבה פחממות, לנסות לא לאכול.
פרופסור קרסו, מאיזה מספר ב-A1C מתחיל להיות ככה?
6.3. מ-6.3 זה כבר סוכר. תראי, בין 5.7 ל-6.3 זה פרסקרת. מעל ל-6.3 זה כבר נחשב לסקרת, מתחת ל-5.7 זה תקין.
ה-A1C הקודם היה לי 5.9, ועכשיו לפני חודש וחצי יצא לי 6, כבר אמרתי לעצמי שזה...
ההבדל בין 5.9 ל-6 זה לא הבדל, אבל זה בכל זאת מגמת עלייה. אז זה לא להיכנס לפאניקה, זה לא הבדל משמעותי, זה גם לא הבדל סטטיסטי, זה יכול להיות גם הבדל של כלום. אבל זה אומר שכדאי לשים לב. כדאי לשים לב ל...
ומה עם
ה-99? ה-99 פחות משנה. כי ה-99 יכול להיות, הוא משתנה, השינוי בו הוא פחות משמעותי. כי אם את אכלת בערב, למשל, או את אכלת, יכול מאוד להיות שאם את אוכלי ארוחת בוקר ותבדקי שעה אחר כך, זה יהיה הרבה יותר גבוה. מה שחשוב לי, זה, מה שחשוב לנו, זה לא כל כך הסוכר בצום.
זה
ה-A1C? זה ה-A1C, הוא יותר משמעותי, כי הוא נותן לי את הממוצע של שלושה
כן,
חודשים.
כן, אבל את ה-A1C עושים טעם בשנה, לא נותנים יותר.
בסדר, אז לא משנה, אני לא בקיא בחוקים של קופת חולים. מה שאני בקיא זה שתוריד סוכרים באופן כללי, אבל עוד פעם, את הולכת פעם, את מתארחת, את הולכת פעם, אז זהו.
אפשר שאלה קטנה,
בואי.
קטנה, באמת, 10 דקות לפני שהתקשרתם עליך, יש לי כאב ראש שאני הולכת למות, מה אני עושה?
אלוהים, תראי, אם את הולכת למות, אז אני לא הכתובת.
אולי התרגשתי שאתה תפסיד קשר
אליי. שתי כוסות מים וכדור אקמול.
ולרדת מההשתלה.
אני מציע, כן. אם יש לך כאלה בעיות.
תודה רבה. רפאל,
תודה רבה, כל טוב לך.
ביי.
ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום.
שלום וברכה.
מדברת דבורה.
כן, דבורה.
בת 77.
כן, דבורה, אני איתך.
ולפני, אני חושבת חודש וחצי אולי, משהו כזה, התחלתי להרגיש נימול בצד ימין של הגוף, ביד, ברגל, ופעם, ולפעמים גם באזור הפה. וזה בא והולך, והלכתי לנאורולוגי, והפנתה אותי, נתנה לי הפניה לבדיקת MRI. ויש לי תור לבדיקת MRI בסוף אפריל. עכשיו הרבה ממכריי אומרים, לוטי למיון, זה סימן שאתה הולכת לקבל שטף דם במוח. אז...
אני לא מבין מה מכרייך אומרים, אולי מכרייך הם נוירולוגים דגולים, אבל אם זה בא והולך כל הזמן, זה גם בפנים?
בפנים לפעמים, פחות, כן. הרבה ברגל, ולא קשור לזה שיושבים הרבה זמן ויש נימול. פתאום באמצע הליכה, באמצע, לא יודעת למה...
יד ורגל?
בדרך כלל הרגל, החלק התחתון של הרגל.
אני הייתי יותר חושב באופן גס על אם זה רגל חלק תחתון של רגל משהו מעמוד השדרה. זה מתאים יותר למשהו מעמוד השדרה מאשר למשהו מהמוח. אם זה רק
בחלק... אפילו שלפעמים בפנים?
בפנים באותו צד?
כן.
ובפנים וברגל בבת אחת או בזמנים אחרים?
לפעמים זה ביחד, ולפעמים בזמנים אחרים.
הסבירות, לא לפעמים. בואי תנסי לחשוב, כי להכניס את עצמך לחרדה זה הדבר הנורא קל, והחברים שלך כבר עשו את זה. לתרוץ עכשיו לחדר מיון, כשאין לך את הנימול, לא יעשו שום דבר, לא ימצאו שום דבר, יתנו לך כדור הרגעה, יגידו לך גברת תלכי הביתה. יבדקו ולא ימצאו שום דבר. משום שברגע שאין לך את ה... וההתקף הוא התקף תחושתי, הוא לא התקף מוטורי, הוא לא התקף תנועתי.
כן,
תחושתי. אז עכשיו, בדרך כלל, אם זה ברגל למטה, זה מהגב התחתון, אם זה גם ביד וגם ברגל, זה גם יכול להיות מהגב העליון, אם זה באותו צד בפנים, זה לא כל כך מתאים למוח, כי במוח הפנים והגוף הולכים בכיוונים שונים מבחינת עצבוב. אז זה לא נראה לי כל כך, אבל תעשי את ה-MRI, אני מניח שהוא יהיה תקין, בת כמה? בת 77,
אז הוא... 77, וזה בסדר לחכות לסוף
אפריל,
זה לא משהו בהול
שצריך. זה לא משהו בהול. זה לא משהו
בהול. כי לפעמים זה גם כואב, חוץ מהנימול זה גם הרגל גם כואבת.
זה מתאים יותר לבעיה של עמוד שדרה. זה עוד יותר. זה עוד יותר מתאים לבעיה של עמוד שדרה.
הבנתי, ואז אם הם יעשו לי MRI במוח...
לא ימצאו שום דבר בשאלה שקשור לעמוד שדרה, כי צריכים לעשות לך באזור של עמוד השדרה, בין L1 ל-S1, כדי למצוא משהו מעמוד השדרה לאזור של הרגל.
סליחה, בין
L1 ל... של עמוד שדרה לומברי וסקרלי, תחתון, עמוד שדרה תחתון, כדי לראות את ה... זהו.
אתה הרגעת אותי, תודה רבה. בבקשה. המון תודה.
כל טוב לך דבורה. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
וברכה.
שלום, יש לי...
עם מי אני מדבר?
אמיר.
בן כמה אתה, אמיר?
36.
כן, אמיר, אני איתך.
יש לי בעיה באלרגיה, אני מצונן. כבר שנים, אני כל הזמן עם טישו.
זה אלרגיה, זה לא צינון. אלרגיה ויש לך נזלת. כן.
כן. שאלה אם יש לזה פתרון, חוץ מכדורים של אנטי-היסטמין.
קודם כל צריכים לנסות לאתר מה הסיבת האלרגיה. האלרגיה היא כל השנה או רק בתקופות?
היא תמיד, תמיד קיימת.
אז מה שצריך לעשות קודם כל זה לעשות לך בדיקות אלרגיה, ללכת לרופא אלרגולוג, שהוא יעשה לך טסטים לאלרגיה, לראות למה אתה אלרגי. אם אתה אלרגי לצמחים שגדלים לך בחצר, למשל, אז צריך...
עשיתי פעם, מזמן, לפני איזה 20 שנה, היה לי לדשא, לאבק, לקראתי את הבית, לכלב.
אם זה היה לפני 20 שנה, זה גם ארכיאולוגיה, וגם אם מצאו דברים, אז תנסה, הדרך הטובה ביותר להיפטר מאלרגיה היא הימנעות. כלומר, להיות רחוק מדשא ולנקות טוב את הבית עם שואב אבק ולא שלא יהיו לך בחדר לא וילונות ולא שטיחים שסופגים אבק אם אתה אלרגי לקרדית האבק. והדרך הטובה ביותר היא להימנעות, כי אם אתה אלרגי ואתה נמצא כל הזמן בסביבת אבק ואתה אלרגי לאבק, שום דבר לא יעזור אלא אנטי-היסטמינים.
נראה, אין לזה איזשהו פתרון.
אין, לא, תשמע, אתה אלרגי לאבק, אתה נמצא בסביבת אבק, יש לך נזלת. אתה אלרגי לאבק, אתה לא נמצא בסביבת אבק, אין לך נזלת. אין להוקוס פוקוס. אם אתה נכנס למים, אתה נרטב. אתה לא יכול להיכנס למים בלי להירטב. גם אם תיקח את הכדור הטוב ביותר ותיכנס למים, אתה תירטב. אי אפשר לרפא את חוסר ההתרטבות מלהיכנס למים. אתה מבין מה אני מתכוון?
כן.
כן.
אוקיי, בסדר.
אני טוב. מציע, תבקש עוד פעם שיפנו אותך לרופא אלרגולוג. עכשיו, אם אתה אוקיי. רגיש לקרדית אבק הבית, תנסה לדאוג. אתה גר לבד?
לא.
לא. אז תנסה לראות אם אפשר במקום שאתה גר, או לפחות בחדר שאתה נמצא בו וישן בו, שלא יהיה אבק, כלומר שלא יהיו וילונות, שלא יהיו שטיחים, לעברר טוב את הסדינים ואת הסמיכות שלא יהיה בהם אבק, להשתמש בשואבי אבק מאוד מאוד פוטנטיים. יש גם פילטרים לאוויר שאפשר לשים, אפשר לקנות פילטרים כאלה ששמים בחדר, שהם עושים צירקולציה של אוויר ומסננים אותו, כמו מסנני אוויר. יש כל מיני דברים כאלה שאפשר לעשות. אוקיי?
כן.
אוקיי, אמיר.
טוב, תודה רבה.
כל טוב לך, שבת שלום.
שבת שלום, כל טוב.
כל טוב, כן, ומי איתנו, הלו?
שלום.
וברכה.
דברת יהודית.
כן, יהודית.
אני בת 74.
כן.
אני צריכה לעבור מפרצת ברגל.
מה זה לעבור מפרצת? לעבור ניתוח לתיקון מפרצת ברגל.
כן, כן.
באיזה מקום זה ברגל?
לא שומעת.
באיזה מקום זה ברגל המפרצת?
מתחת לברך, מאחורי הברך.
אוקיי.
אני עברתי את זה לפני שנה וחודשיים, שמו לי סטנד.
כן.
וביום שלישי לפני 10 ימים הרגשתי כאבי תופת ברגל שמאל. ממש לא יכולתי ללכת, ממש.
זה נסתם?
כן. עכשיו אחרי הצהריים הלכתי לרופא משפחה, אז הוא נתן לי הפנייה לחדר מיון. הייתי שם 10 שעות. במיון עשו לי סיטי אנגיו. ובדיקות דם, הלו?
כן, אני שומע כל הזמן.
לא, חשבתי זה התנתק.
לא, 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 אני איתך.
ועשו לי סיטי וראו שזה סתום.
כן.
אז הפנו אותי למחלקת כלי דם.
כן.
העבירו אותי מהשרון לבלינסון.
כן.
באמבולנס, כי בהשרון אין מחלקת כלי דם.
כן.
ושם הייתי מושפסת יומיים, והחליטו לנתח אותי. ואחרי יומיים הלכתי הביתה, כי לא נתנו לי תאריך לניתוח, ואני מחכה לתאריך.
אבל זה ניתוח די דחוף, זה לא... אם זה סתימה מוחלטת, אז הניתוח הוא די דחוף.
אז אני כל יום בלבט להם את המוח שם, למחקירה.
לא, אני חושב שהם היו בבת... אם זה באמת סתימה מוחלטת, אז הם מלכתחילה היו עושים את זה בעצמם, לא היית צריכה ל... באותו אשפוז, לא היו דוחים אותך. אם דחו אותך, אז אולי זה טרומבוזה, או סתימה חלקית, או...
לא, בגלל שיש לי היסטוריה רפואית, אני עם ספיקת לב, עברתי 3 התקפי לב, 4 צנתורים, ואני עם קוצב. והמרדים לא אישר לי את הניתוח.
והוא מפחד, הוא צודק.
אבל הקרדיולוג בבלינסון, אחרי שהשתחררתי, שאלתי מה קורה וזה, אז יש אישור מהקרדיולוג שם, שאני לא מכירה מי זה, אני לא מטופלת שם בקרדיולוגיה, אני מטופלת בקופת חולים אצל קרדיולוגית, הרמתי לה טלפון השבוע, סיפרתי לה את הסיפור, היא לא מאשרת. אז מה אני עושה? הקרדיולוג בבלינסון אישר, הקרדיולוגית שלי לא אישרה, וכנראה רוצים לי לעשות את זה, ניתוח מעקפים ברגל.
כן, אבל בהרדמה מקומית כנראה.
לא, לא, כללית.
תראי, אם זה רק ניתוח מעקפים ברגל, לדעתי, לעניות דעתי, אפשר לעשות אותו בהרדמה אפידורלית או בהרדמה ספינלית.
כן.
כלומר, בחצי גוף אפשר להרדים אותו. עכשיו, אם עושים לך את הניתוח, לא יעשו לך את הניתוח בקופת חולים.
לא,
יעשו לך את הניתוח בבלינסון. ואם הקרדיולוג של בלינסון מאשר את זה, אז מה, אז אין שום בעיה?
אז אני צריכה לחזור עוד פעם כאילו
כן,
לניתוח.
כן, את צריכה לחזור ל...
יש לי עוד פעם תור למרדים.
יש מה כנס... שנקרא מרפאת רום ניתוחית.
כן, נו, הייתי שם נו,
אז
למרדים.
לא, אז את צריכה ללכת
לא
לשם.
לא אישרה לי המרדימה. אבל עכשיו...
כי המרדימה ביקשה אישור מקרדיולוג.
נכון.
הקרדיולוג של בלינסון ייתן לך כן. את האישור כי הוא המליץ, ותעביר את זה, והוא בא לציון גוי.
המזכירה של המחלקה אמרה לי שהקרדיולוג אישר. עכשיו אני מחכה לתור, לניתוח, אני כל יום בלבד את המוח, כי אני לא יכולה ללכת.
אז בואי, אני פשוט לא יודע מה את שואלת אותי. בואי, יהודית, בואי תגידי מה השאלה. בואי נדייק את השאלה.
כי זה אומר לא, הקרדיולוג בקופת חולים אומר לא, והמרדימה אומרת לא.
גמרנו, הקרדיולוג מקופת חולים פסה, לא קיים כי יש לך קרדיולוג מבית חולים.
אבל אני לא מטופלת בבית חולים בקרדיולוגיה.
אבל הוא אמר כן.
כן.
אז לבקש שיתנו לך הפנייה אליו שאמר כן, תני, תקבלי את המכתב, גמרנו.
לא, אני מחכה לתור לניתוח, אני ביום ראשון אדע באיזה יום, כי הניתוחים הם ביום ראשון, שלישי ורביעי.
אבל מה אני יכול לעזור לה? מה אני כאן יכול לעזור לך?
רציתי לדעת את דעתך, אם זה אומר לא, זה אומר כן, מה לעשות?
אז אני אומר לך, ללכת עם הרופא שאומר לך כן, והוא מבית החולים, והוא גם, הרופא המרדים יכול להיות איתו בקשר טלפוני, כי הם עובדים באותו בית חולים, ולברר את הפרטים, ואם צריך משהו, הוא נותן את ההוראות. כמו שקורה בבית חולים, לכן ישנה מרפאת רום ניתוחי.
אבל אני לא בסיכון,
את בסיכון.
אני קוצב.
לא, לא. קודם כל, קוצב זה לא סיכון. קוצב זה תעודת ביטוח. קודם כל. הוא נותן לך, הקוצב שומר על הקצב לב שלך שיהיה תקין. עכשיו, את לא בסיכון, את בסיכון, כי יש לך מחלת לב, והיו לך אירועי לב. לכן צריך להיות לנתח אותך בזהירות, ולכן יכול קרוב לוודאי...
אבל שנה שעברה עשו לי את זה עם הרדמה כללית, אז למה השנה לא?
יכול להיות שגם השנה יעשו לך בהרדמה כללית. מה, אנחנו לא עושים ניתוחי לב פתוח לחולי לב בהרדמה כללית? עושים. אז מה הבעיה?
טוב.
כלומר, אין בעיה, את לא צריכים לפחד מה... אני אומר שאפשר כך ואפשר כך. טוב. אבל אם מחליטים על הרדמה כללית, אז עושים הרדמה כללית, וכמו שעושים לחולי לב קשים, או השתלות לב, או ניתוחי מעקפים לחולי לב בהרדמה כללית, אז גם את זה אפשר לעשות בהרדמה כללית.
טוב, תודה, דוקטור,
תהיה
תודה.
תהיה רגועה, כל טוב לך. כן, מאיתנו. הלו? הלו?
כן, שלום.
שלום, אני איתך.
שלום, מדבר ציון, אני בן 62.
כן, ציון.
אני עברתי ניתוח באוגוסט האחרון של הסרת מלנומה.
כן.
כלומר, ביולי הסירו את המלנומה, ובאוגוסט עברתי הרחבה בעורף.
כן, אוקיי, הוציאו ובראו את השוליים, והחליטו לעשות הגדלה של השדה הניתוחי. כן.
נכון, עשו הרחבה מאוזן לאוזן, שתי צוותים, צוות של אף אוזן וגרון ופלסטיקה.
כן.
מאוגוסט האחרון הוסרו גם אגב 10 בלוטות לימפה מאזור הצוואר.
כן.
אני סובל מחוסר תחושה.
כן.
בכל
כל האזור. העליון
בכתף, כל האזור, חוסר תחושה כבר יותר מחצי שנה.
כן, זו בעיה, כן.
ניסיתי לעשות פיזיותרפיה, לא כל כך מצליחים לעבוד איתי.
לא יעזור לך.
גם אידותרפיה לא מצליחים. כנראה שיש, אני מצליח להבין שיש איזושהי פגיעה עצבית.
חייבת להיות פגיעה עצבית. ברגע שאני חותך את ה... מוציא אזור מסוים מהגוף, מהעורק, מהעורף, ואני מוציא אותו לא רק בשוליים, אלא גם לעומק, אני חייב לפגוע בעצבים ולקרות אותם.
אוקיי.
וכריתת העצבים האלה גורמת לכך שיש חוסר תחושה, זה נורמלי.
חוסר תחושה מוחלט ומגבלה ביד ימין, כלומר, יש איזה דרך לטפל בזה, זה תראה, עובר,
לפעמים,
אמרו לי תתכונן לשנים של...
לפעמים זה לוקח, יש מצבים שזה משתקם, שהתחושה חוזרת, זה לוקח זמן, זה לוקח, זה יכול לקחת, זה קצב די איטי, אבל לפעמים יש מצבים שעצבים תחושתיים משתקמים ומניצים, כמו הנצה, ומתפשטים ואתה מתחיל להרגיש תחושה. התחושה יכולה להיות קצת שונה בהתחלה. עכשיו, יש מצבים שכן, יש מצבים שלא, תלוי איפה חתכו, תלוי איזה ענפים חתכו.
הכאב הוא כאב אירואי, כאילו לא קבוע, אבל לפעמים אני מרגיש כאילו לופתים אותי וחותכים אותי בצוואר.
כן.
ואני משקחים כבר לא כל כך עוזרים. רציתי לשאול, מה דעתך, מה כן צריך לקחת, לשכך טיפה את הכאב הנוראי הזה שאני חווה?
הכאב הוא רוב הזמן? רבים. הכאב הוא רוב הזמן?
רוב הזמן, כן. אני לא מצליח לישון טוב על צד מסוים.
האור באזור בריא?
בריא.
כלומר, הצלקות בריאות?
בריאות. הגלידו לחלוטין, הכל בסדר, הכל תקין.
אוקיי, אז יש כמה אפשרויות לעשות. דבר אפשר, אחד שאפשר לעשות, זה לשים אלקטרודות בשני הצדדים של הצלקות, עם מכשיר שנקרא טנס. טנס זה מכשיר שנקרא, זה טרנס-אלקטריקל נרו סטימולשן.
עשיתי את זה, זה לא...
זה דבר אחד. אוקיי.
עשיתי את זה, פרופסור.
אני אומר לך מה אפשר, חכה, אתה... אני לא יודע מה עשית, כי לא אמרת לי, לא דיברנו, ועכשיו אנחנו מדברים, אז אני לא נביא. לא נביא ולא בן נביא... כן? בולש שקמים בגת, מה אמר ירמיהו? כן, לא זוכר בדיוק, באבונותיי. אז זה דבר אחד. דבר שני שאפשר לעשות, יש פלטות של שדות אלקטרומגנטיים שאפשר לנסות לשים שם. זה אפשר לראות באינטרנט, זה כמו פלטה שהיא עשויה, היא נראית כמו מעגל חשמלי, שאפשר להדביק אותה וזה לפעמים עוזר. דבר שלישי שאפשר לעשות, זה למרוח על המקום, יש שני סוגים של מדבקות. מדבקה אחת של חומרים שאותה אפשר לקבל באינטרנט, של לידוקאין.
לידוקאין.
לידוקאין, כן. ומה שכדי לראות עד כמה זה פועל או לא פועל, אפשר לקנות קודם כל משחה שנקראת אמלה.
אוקיי.
למרוח אותה על המקום בכמות יפה, כן?
אוקיי.
לשים על זה פלסטיק, יש פלסטיק דק נדבק של סנדוויץ'ים, אתה יודע למה הכוונה?
כן, פלסטיק כן. נצמד כזה.
בדיוק, כן, לשים כזה. על זה את פלסטיק ולחכות ולראות אם זה משפיע או לא משפיע. זה מקומי. דבר נוסף שאפשר לעשות, זה לבקש שישרו לך קנאביס רפואי.
כן, אני מטופל בפרט כאב, הם לא כל כך ממהרים לתת קנאביס רפואי, הם מנסים את כל ה...
נכון, דבר נוסף שאפשר לתת, זה תרופה בשם ליריקה, שלפעמים עוזרת.
לא, ניסיתי, לא... ניסית. זה עשה לי תופעות נוראיות.
וגם הפנטין ניסית גם כן?
כן, וגם המדבקות בוטוקס האלה גם כן.
בוטרנס, לא בוטוקס, בוטרנס.
בוטרנס, כן, גם הצלים
או... טוב, אוקיי, כי בוטרנס מטמטם קצת, בוטרנס זה נרקוטיקה.
זה משפיע, כן, ללא ספק. שאלה נוספת
ברשותך.
הייתי אצל נורולוג, כי זה גם עושה לי אי-יציבות בסחרחורות נוראיות לפעמים.
כן.
והוא הפנה אותי לבדיקת EMG.
כן.
אני מבין שה-EMG זה קובע את... חומרת המצב ואיפה יש פגיעה עצבית.
כן, אבל, זה נכון? אבל, כן, זה קובע, אבל מה זה ייתן?
זה ייתן, כי אני רוצה לדעת שזה בוודאות פגיעה עצבית.
אני מודיע לך, זאת פגיעה עצבית. אם קרתו את האור וקרתו את הרקמות התת-אוריות, ואתה לא מרגיש אחרי הניתוח תחושה, והיו צריכים לקרות חלק מהרקמות לעומק, כולל העצבים שעוברים באזור, אז זה לא יכול להיות משהו אחר, אלא פגיעה עצבית. אז יגידו לך, אוקיי, יש לך פגיעה עצבית, so what? מה יעשו עם זה?
אני בתחושה שפשוט, כאילו מישהו חושש להגיד לי את זה.
לא, אבל זאת...
מטופל באונקולוגית, ואומרים לי, תלך לאורתופד.
כן, בסדר.
ותלך לפה ותלך לשם, אף אחד לא אומר לי שיש לי פגיעה עצבית.
אבל אתה, מה שאתה מתאר זו פגיעה עצבית. אתה מתאר חוסר תחושה.
כן, לגמרי.
אתה מתאר מצב שנקרא חוסר תחושה מכאיבה. כלומר, כאילו זה פרדוקס. אם זה חוסר תחושה, אז איך היא מכאיבה? וזו תופעה שאנחנו מכירים אותה. וזו תופעה שיכולה להיות אחרי קריטות נרחבות, עמוקות, של רקמות.
אני יותר ממודה לך, פרופסור, על המידע הזה, עזרת לי מאוד.
בבקשה.
שבת שלום ותודה.
שבת שלום ומבורך. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
הלו, שלום.
שלום וברכה.
שמי יעקב.
כן, יעקב, אני איתך.
אני בן 75.
כן.
לפני איזה 8-9 שנים עברתי ניתוח פרוסטטה של פרופסור ג'ק בנאל בבית חולים בלינסון.
הכי טוב שיש, כן.
עכשיו, נוצר לי מצב כזה בשנתיים האחרונות, שאני צריך לשלח לי שירותים בזמן קצר מאוד, מה זאת אומרת? בלילה כל שעה וחצי, אני חייב לקום, זה לוחץ לי.
כן.
אמרו לי שלפוחית רגיזה, שלפוחית זה, אני לא יודע, אני ממש בייאוש, לא ישן, עייף.
אז קודם כל, תשמע, בזה התחיל לפני, הניתוח מתי היה?
שמונה שנים,
וזה התחיל כשנתיים אחרונות, נכון? האם בדקו לך את הפרוסטטה לראות שהיא לא צמחה מחדש?
לא.
אז כדאי לעשות, שלב ראשון כדאי לעשות אולטרסאונד עם שלפוחית ריקה, עם שלפוחית מלאה, ואחר כך לרוקן את השלפוחית. זה דבר אחד. כלומר, אומרים לך לשתות הרבה, להתאפק כמה שיותר, עושים לך אולטרסאונד, אומרים לך ללכת להשתין, אתה מרוקן את השלפוחית, ואז בודקים לראות. כי יכול מאוד להיות שמצטבר אצלך, נגיד, מצטבר אצלך בשלפוחית 400 CC, אתה משתין רק 200 או 100 CC, ואז נשאר לך 300, אז ברגע שמצטבר עוד 100, אתה רץ להשתין.
הבעיה שלי שאני עושה עם שרי הבטן, כן. אני לא מוריד את זה רגיל.
אוקיי, אז לכן כדאי לעשות אולטרסאונד, זה דבר אחד. אני גם לא יודע איזה ניתוח עשו לך, זה היה משהו גידולי או זה היה...
גידולי.
אז הוציאו בטח גם את הקופסית. אז צריך ללכת לאורולוג קודם כל, אז מה שאמרתי לך לא תקף אם זה היה גידולי, כי אז הוציאו גם את הקופסית, ואז בדרך כלל הפרוסטטה לא צומחת מחדש. אבל מה שכן צריך לראות, אולי אפשר לתת לך תרופות שיכולות לעזור לך מצד אחד, יש גם תרופה שהיא גורמת לכך שהשלפוחית יכולה להכיל יותר או יותר פחות מתכווצת, שנקראת בטאמיגה,
בטאמיגה
של 50 מיליגרם.
50 מיליגרם, כן.
כן, או יש תרופות שמונעות התכווצות של השלפוחית, תרופות שהאורולוגים מכירים אותם, כמו ספזמקס או דברים אחרים נגד הספסטיות של השלפוחית. דבר נוסף, לא לשתות לפני שאתה הולך לישון. מתי אתה הולך לישון?
זהו,
שזה 8, 9, 10. לא, יש הבדל בין 8-10. בוא, בדרך כלל...
אני נרדם, זה הכל, אני נרדם על הקורסה, אתה מבין? אני כל הלילה לא ישן, קם יוצא, קם כל...
אז תראה, תנסה לשתות הרבה בבוקר, ולא לשתות משעה 5 בערב. ואז, אם אתה צריך, תשטוף את הפה עם מים, תשתה חצי לגימה, ואז אתה תרוץ פחות להשתין.
לא, אני, אתה חושב.
זה חלק מהדברים שאנחנו עושים, ולא לשתות לפני השינה, לא שוקולד, לא לאכול, לא קפה, לא תה, לא קקאו, לא כל הדברים שהם משתנים. לא לאכול מרק בערב, לא לשתות הרבה משקאות, כלומר, מ-5 בערב, 6 בערב, לא להכניס נוזלים.
אני יכול לשאול את
חודש? ודאי, ודאי.
כן. לפני איזה חודש עברתי ניצוח בכף היד, למה היד הייתה נרדמת לי.
כן, בשורש כף היד?
בשורש כף, אצל בתיה, דוקטור בתיה.
כן, מצוינת, כן. בגלל CTS, קרפל טונל סינדרום?
ככה אמרו, ככה אמרה לי.
אוקיי.
עכשיו אמר לי, כל התרדמה אמרה לי, אבל הכאבים עוד נשארים לי כל הזמן, ולא, לא, לא, כאבים בפרקים ממש, בפרוטין, ממש כואב, ממש כואב, אין לי כוח ביד, מה שהיה לי, בכלל, כלום.
תשמע, כדאי לגשת לביקורת, כי יכול מאוד להיות שמה שאתה מתאר עכשיו לא קשור בכלל לניתוח. יכול, אתה מתאר כאבים בפרקים.
הפרקים של כף היד, איפה שניתחו אותי, לפני זה לא היה שום כאב, שום כאב לא היה לי.
תראה, מה שעושים בניתוח זה פשוט חתך חיצוני וחותכים את השרבול שעוטף את העצב, את הגידים שעושים, זה ניתוח שהוא לא אמור לפגוע במפרקים, והוא לא פוגע במפרקים. ואתה היית אצל מישהי שמנתחת בין הטובות שקיימות. כלומר, כן, אתה, זה לא...
רצינית, כן.
כן, אתה, כן. זה לא, זה לא מי שהיא לא עשתה את זה, לא פעם ראשונה, לא פעם עשירית, ולא פעם אלפית, כלומר זה...
בלי,
זה...
אני פער לעצמי, כן, גם כן. את פרוטיני, אבל לא, הכוונה היא פשוט מאוד, אם זרימת הדם לא גרמו לבעיות האלה בתוך הפרקים.
לא, זרימת... אין קשר בין זרימת דם לפרקים. יכול להיות, יכול להיות שקודם היו לך כאלה כאבים, שלא הרגשת את הכאבים של המפרקים. ואחרי שהורידו לך כאב אחד, אתה מרגיש את הכאב השני יותר. זה מזכיר לי כשהייתי נער צעיר, והיינו הולכים לשחות בחוף תל אביב, ומדוזות היו קצות אותנו, היינו צוללים לעומק, לוקחים חול, ומשפשפים את המקום של הקביעה בכל הכוח עם החול, ויוצרים שריטות, ואז היינו מרגישים את הכאב של השריטה, ולא היינו מרגישים את הכאב של המדוזה.
שפשפת לי ואני שפשפתי לך באותו מצב בים, בים תל אביב.
כן, זהו. כן.
אוקיי, אז דוקטור, תודה רבה פרופסור.
כל טוב לך, כל טוב. אוקיי, רבותיי, אנחנו עושים להפסקת פרסומות. מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור לרביע האחרון של התוכנית, 1-900-722-103, לעלות לפרסומות, 1-900-722-103, ושאלות בוואטסאפ ל-054-70-103-70, פרסומות ואנחנו חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו, שלום.
הלו.
שלום.
יעל מדברת, אני מדברת עם פרופסור.
כן, יעל, כן, שלום יעל.
תודה שחזרתם. כך, אני בת 80.
כן.
ועוד כמה חודשים.
כן.
ולפני למעלה מ-10 שנים, הייתה לי שלווקת חוגרת, הרפס לוסר.
כן.
שסבלתי מזה מאוד.
כן.
עכשיו שמעתי שעושים גם חיסון. השאלה שלי, אם זה עשוי לחזור, אם כדאי לי לעשות עכשיו חיסון.
כן. כן, השאלה...
אם זה עשוי לחזור. כן,
אז
בבקשה.
כך, שלווקת חוגרת יכולה לחזור.
Mm-hmm.
לכן, אם אדם חולה בשלווקת חוגרת, אנחנו ממליצים לחכות חצי שנה, ואחרי חצי שנה אפשר לקבל חיסון חוזר.
חצי שנה,
מי מתי? מי המחלה האחרונה? כלומר, בואי...
סליחה,
לפני, את קיבלת לפני 10 שנים?
לפני למעלה, אני לא
זוכר. לא משנה, 10-15 שנה, את יכולה לקבל עכשיו חיסון, וכדאי לדעתי לקבל חיסון.
כדאי.
כדאי.
יפה מאוד. כן. אז אין בזה שום סיכון.
אם את אישה בריאה בדרך כלל, אז אין בזה סיכון. ואם את סובלת מהרבה מחלות, ומערכת החיסון שלך ירודה...
נכון, היא ירודה, כן.
אם היא ירודה, אז כדאי לקבל...
גם בעלותת הטריש יש לי בעיה, כן.
אז אם בעלותת... אם מערכת החיסון ירודה, כדאי לקבל את חיסון מווירוס מומת. שזה חיסון...
אני רושמת.
כן, שזהו...
וירוס מומת.
לא okay. ולא מווירוס מוחלש. אבל אני מציע שאת תתייעצי עם רופא המשפחה,
okay.
כי זה שאת אומרת שמערכת החיסון שלך ירודה, זה עדיין לא אומר שהיא ירודה.
Mm-hmm.
כלומר, יש קריטריונים למערכת חיסון ירודה. את חולה לעתים קרובות?
לא.
ואת נדבקת בקלות במחלות, בשפעות, בכאבי גרון, בדברים...
לא, אני בלעוס, תמיד לפני עונה אני עושה את החיסון נגד שפעת.
אוקיי, אז יכול להיות שאת יכולה לקבל את החיסון הרגיל, לקבל חיסון רגיל, שעולה, אני יודע, 300-400 שקל, ולא את החיסון המומת, שהוא הרבה יותר יקר, ועולה בסביבות ה-2,000 שקל.
רגע, אני רושמתי פה, וירוס מומת בסוגרן... כ-300 שקל?
אני לא יודע בדיוק את המחיר. זה בקופת חולים, לבקש מקופת חולים, וזה ההשתתפות העצמית היא של 300 שקל או משהו כזה.
טוב. פרופסור, כל הכבוד לך. אין לי מילים.
בבקשה. כל טוב יעל.
תודה.
שבת שלום ומבורך, ומאיתנו על הקו. הלו.
שלום פרופסור.
שלום.
מדברת גליה.
כן, גליה.
דיברתי איתך כבר בעבר לגבי אמי.
כן. בת כמה אמא? תזכירי לי.
79.
אוקיי.
עכשיו היא סובלת בשנים האחרונות מדלקות חוזרות ברגל, והארבעה חודשים האחרונים זה
מה זה דלקות ברגל? באור של הרגל?
באור, כן.
כן, אוקיי. זה הרגל של האדומה, נפוחה, הצבע השתנה לצבע סגול.
זה לא לה... סגול, אדום, כן.
אדום, אדום, אדום כועס כזה, זה היה, כן. היה לה, היה לה שושנה מה שנקרא, את יודעת?
כן, כן.
אריזיפלס, שושנה. אריזיפלס, כן. כן, אוקיי.
כן, לפעמים כאילו זה בא עם חיידק,
כן.
הם אומרים שיש חיידק, מופיע בתרביות חיידק, כן, לפעמים כן. אומרים שלא הופיע חיידק, אבל בכל זאת רואים ש... האנטיביוטיקה שמביאים לאנטיביוטיקה, שבדרך כלל מביאים לה את הזטו שם,
כן.
בבית חולים, אז אחרי כמה ימים ממש עובר לה הכל, החום, הכל, היא חוזרת כן. לעצמה והכל זה. אבל בארבעה חודשים, ארבעת החודשים האחרונים, זה ממש היה בלתי נסבל, זה היה איזה שלושה התקפים.
כן.
וכל פעם היינו באשפוז, לך אנטיביוטיקה וזה, וזה חוזר חלילה. ואז לקחתי אותה לזימולוג בתל השומר.
כן.
והוא המליץ על זריקה שנקראת בנזה תציל, 1.2, דורביוטק, משהו כזה.
דורביוטיק אולי?
כן, כדורביוטיק, כן.
דורביוטיק, אחד. לקחת אחד בחודש?
כן, הוא, האמת הוא רשם מינון של 2.4, וכששאלתי אותו למה 2.4, אם זה 1.2 הזריקה,
כן,
אז הוא אמר לי שאפשר לתת.
אפשר
יותר.
לתת 2.4, זה המינון שבדרך כלל נותן פעם בחודש. זה מה שהיא קיבלה?
כן.
זה האנטיביוטיקה אז... שנותנים אותה מהמשפחה של הפניצילינים, כטיפול מונע.
וזה... כן, אבל אני עכשיו נכנסתי דוקטור גוגל כרגלי.
אז מה ידידנו דוקטור גוגל אומר?
ואז ראיתי שהיו כאלה שנפטרו מהזריקה.
שנפטרו מהזריקה.
כן, כן. שקיבלו את הזריקה ונפטרו.
אם יש מישהו שהוא אלרגי לפניצילין, אז הוא יכול למות מהזריקה אם הוא רגיש לפניצילין. אני רוצה להגיד לך משהו. הטיפול הזה הוא טיפול שהיו נותנים אותו הרבה שנים לילדים שסבלו מדלקות גרון חוזרות. כדי, זה טיפול שהוא מקובל. עכשיו, אני לא מכיר אנשים, אני אישית לא מכיר, אני רק 52 שנים רופא, אבל לא מכיר אנשים שמתו מזריקת דורביוטיק. אם את מאמינה לדוקטור גוגל יותר מאשר את מאמינה לרופא המטפל שלה, אז תשמעי בכל דוקטור גוגל, ויכול מאוד להיות שחס חס 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 וחלילה, האמא תיפטר מזיהום, ואו שתצטרך להסתחב לבית חולים כל כמה חודשים. אם רוצים לתת טיפול מונע, אפשר לתת דורביוטיק. אם רוצים, אפשר לקחת אנטיביוטיקה כל החיים כטיפול מונע. אבל זה לא מומלץ, כי אז מפתחים חיסון. מי כתב את זה בדוקטור גוגל? את פתחת מקור מימן, או שפתחת מה שכותבים אנשים על?
לא, היה שם כתבות, כאילו...
כתבה, מי כתב את הכתבה?
היה רשום שנגיד בשנת 2012...
לא, מי כתב את זה? לא מאיפה היה כתוב.
לא הייתי מכתב.
את מבינה, כי מוי שכתב, יש אנשים שמתנגדים לאנטיביוטיקה, אז הם כותבים, יש אנשים שמתנגדים לחיסונים, אז הם כותבים, יש אנשים שמתנגדים לתרופות פסיכיאטריות, אז הם כותבים. אז אם היית אומרת לי, קראתי באתר של בית חולים זה וזה, או קראתי באתר של רופא זאומולוג זה וזה, שאפשר למות מזריקת דורביוטיק, אז הייתי אומר לך, זה רציני, אבל אישה אחת אמרה, מישהו כתב. הרי צריכים לקחת בחשבון, שחלק מהאינפורמציה המדויקת, כן, שקיימת, כן. חלק גדול מהאינפורמציה שנמצאת באינטרנט, היא מגמתית, או שהיא כן. לא נכונה, או שהיא לא מדויקת. חלקה נכונה. אז להגיד שמדורביוטיק מתים, אם היו מתים מהזריקה, משרד הבריאות היה, לא היה מאשר למכור אותה.
כן. עכשיו, אם אמא שלי לקחה בעבר אנטיביוטיקה, זה אומר שהיא לא רגישה לפניצילין.
לא, זה אני לא אמרתי. היא יכולה לקחת אנטיביוטיקה, אבל להיות רגישה לפניצילין.
אז איך בודקים רגישות?
אז תראי, זה אפשר לבדוק את זה, לוקחים, יש כמה שיטות לבדיקה, אפשר לעשות לסריטה, לקחת את הזריקה, למהול אותה, זה זריקה שמופיעה בהפקה לבנה, ובדרך כלל מועלים אותה בנוזל, ומערבבים, ואז מזריקים. זה בדרך כלל הדורביוטיק שאני זוכר מקדמת דנאל, בזמן לא משתמשתי בזה. ואז אני יכול לקחת לעשות סריטות על היד עם, עם מחט, לשים על זה את הדורביוטיק, כמה טיפות, ולחכות 20 דקות, שעה, שעה וחצי, ולראות אם יש פריחה, אם אין פריחה, אם יש תגובה, אם אין תגובה. ואם אין תגובה, אני מניח שהחולה לא רגיש לזה. אבל זה הרופא משפחה יודע איך עושים, יש גם טסטים אחרים שאפשר לעשות, עם הזרקה של כמות קטנטנה מתחת לאור בצורת פפולה, יש צורות שונות שאפשר לבדוק רגישות.
רגע, והזריקה הזאת היא כואבת, כי קראתי גם שאפשר לתת חומר מהלחש לפני.
תראי, אז אם הזריקה כואבת, ואם כן. היא כואבת, אז מה? זה כואב קצת, אז מה זה אפשר? אז, החוכמה היא להזריק לאט לאט.
אגב, אם היא לקחה בעבר כל
הסוגים
של
אנטיביוטיקה, אין כל הסוגים, אי אפשר לקבל את כל הסוגים, אז עושים טסט. היא קיבלה 50 סוגים של אנטיביוטיקה?
לא.
לא, אז גמרנו, אז היא לא קיבלה 10% מכל הסוגים. מבינה, אין כל הסוגים. השאלה היא אם רגישה לפניצילין או לא רגישה לפניצילין, וגם הרבה אנשים שחושבים שהם רגישים לפניצילין, מסתבר שהם רק... שהם לא רגישים לפניצילין, וחלק מהרגישות לפניצילין היא הייתה או ארטיפקט, או שהיא חלפה, או שסוג אחד של פניצילין, אז אפשר לעשות טסט.
לא, כי בבית החולים, בית חולים בדרך כלל לפני שנות, שואלים אותנו, היא רגישה,
שואלים, והיא אומרים שכן, בסדר.
אני אומרת לא, לא, כי אני לא יודעת, כאילו, לא נתקלתי בזה שהיא רגישה.
בסדר, בבית חולים יודעים איך לבדוק. אתם אומרים לא יודע, ואם אומרים לא יודע, אז הם בודקים. ואם אומרים לא, אז בית חולים גם יש תמיד מה לעשות, כי אם אני מופיע לי אלרגיה למשהו, אני תמיד יכול לנטרל אותה עם קורטיזון, עם דברים אחרים. אבל יש אפשרות לעשות טסט לפניצילין, לפני שנותנים פניצילין, ובדרך כלל היום, לפחות בתקופה שאני טיפלתי בפניצילין, אני לא מטפל במחלות זיהומיות, אבל כשאני טיפלתי בפניצילין, הייתי עושה טסט לפניצילין לפני כן, וזהו. אוקיי? לא לשאוב אינפורמציה מדוקטור גוגל, אלא אם את נכנסת לאתרים של מקומות רציניים, של אוניברסיטאות, של בתי חולים, של מוסדות של בתי ספר לרפואה, של רופאים שאת מכירה, של מקומות שאת יכולה לסמוך עליהם, ולא מישהו כתב שם משהו.
כן, בסדר.
בסדר? אוקיי.
טוב, תודה רבה.
כל טוב לך, כל טוב. שבת שלום, ומי איתנו על הקו, הלו?
הלו, שלום, מדברת שושי.
שושי, כן, בת כמה שושי?
74.
כן, שושי, אני
איתך. אני עברתי לפני כ3 שבועות הליך מאוד רציני בשיניים, עקרו לי 6 שיניים בבת אחת.
כן.
ואחרי זה קיבלתי אוגמנטין.
כן.
סיימתי את האוגמנטין, ואחרי ו3 ימים הרגשתי אי נוחות במערכת השתן, והיה נדמה לי ש... ואולי עדיין, יש לי דלקת בשלפוחית השתן. חיכיתי יומיים
זה די מוזר שתחת אוגמנטין מפתחים דלקת, אבל זה יכול להיות, יש חיידקים שלא מגיבים לאוגמנטין. כן.
אוקיי, אחרי יומיים הרגשתי קצת יותר טוב, אבל מה שנשאר שאת התופעות האלה שאני קמה לעתים קרובות מאוד בלילה לעשות
לתת שתן, כן,
לתת שתן, וההרגשה היא לא נוחה. עכשיו ידוע לי שיש לי אבנים בכליות, וידוע לי שיש לי גם אבנים קטנות, אולי אפילו חול. עשיתי בדיקת שתן כללית, היא יצאה תקינה, תרבית עדיין לא הגיעה התוצאה. נכון להיום אני לא טיפלתי בשום דרך.
הדרך היחידה לטפל זה לשתות הרבה נוזלים.
כן.
ולקחת קצת או ויטמין C או חמוציות, רצוי חמוציות לא ממותקות, שמחמיצות את השתן. כי חיידקים בדרך כלל לא אוהבים סביבה חומצית, ואם את לוקחת ויטמין C, שזה אסקורביק אסיד, זאת חומצה אסקורבית, 500 מיליגרם 3 פעמים ביום, אז זה מחמיץ טיפה את השתן, וזה לא אנטיביוטיקה, אבל זה מקשה על החיידקים להתפתח. וזה את יכולה לעשות גם, זה גם לא מקלקל תרביות, אז זה, גם אם התרבית צריכים לחזור על התרבית, את יכולה לעשות את זה מיד, כי אם את עושה תרבית שתן, מיד אחרי שאת לוקחת אנטיביוטיקה, התוצאה לא תמיד מהימנה.
כן, אז אני עשיתי תרבית בלי
אנטיביוטיקה. כמה זמן חלון היה בין האנטיביוטיקה שקיבלת לבין התרבית שלקחת?
10 ימים.
אה, זה בסדר.
כן. אבל פרופסור גרסו, אני מאוד מאוד שואלת את עצמי, איך זה שהתופעות מחמירות בלילה, כשבעצם במהלך היום אני כמעט לא מרגישה כלום. זה מה
שמעוררת
לי תהייה, ואני
כן.
שואלת עצמי, מה התופעה הזאת?
התופעה היא שהרבה מאוד אנשים, יש להם מה שנקרא נוקטוריה. נוקטוריה זה השתנת לילה, שבלילה הם משתינים יותר מאשר ביום. וזה בגלל כל מיני סיבות מטאבוליות, יש כאלה שאומרים שבגלל שאנחנו שוכבים, אז זרימת הדם לכליות יותר טובה, יש כל מיני תיאוריות למה יש, למה יש מה שאנחנו קוראים את הנוקטוריה. הרבה גברים גם בבוקר הולכים לשירותים 3-4 פעמים או פעמיים במשך היום, ובלילה הם קמים כל שעתיים. עכשיו, אז אנחנו לא תמיד יודעים בדיוק מה הסיבה שבלילה זה יותר גרוע.
אבל זה רק לאחרונה, כאילו זה אחרי התופעה של האוגמנטין.
זה לא קשור לאוגמנטין. הסיכוי שזה קשור לאוגמנטין הוא אפס.
אוקיי.
האוגמנטין כבר יצא מהגוף שלך, 10 ימים חלפו, אין לך אוגמנטין בגוף.
אז איך אני מגדיר, אז מה התופעה?
אני לא יודע. אני צריך לדעת מה קורה אצלך בשלפוחית אחרי שקיבלת אוגמנטין.
לא, אני לא מצפה שתדע מה קורה אצלי בשלפוחית. אני מצפה שתענה לי, בבקשה, מה התופעה, לא מה קורה אצלי בשלפוחית. למה זה דווקא בלילה?
אז זה הסברתי לך, יש תופעה שנקראת...
לא, זה הבנתי.
כן, אז מה לא הבנת?
אבל התופעה הזאת התחילה עכשיו, בשבוע האחרון.
אז למה זה התחיל בשבוע האחרון? אולי התקררת, אולי היה לך קר, אולי קר לך יותר באופן כללי, ואז אנחנו משתינים יותר. ביום שאנחנו בפעילות, הגוף מתחמם יותר. בלילה שאנחנו שוכבים במיטה, לפעמים קר לנו ברגליים, קר לנו בגוף, ואז אם קר לנו בגוף, אנחנו צריכים יותר להשתין, יש צירקולציה קצת אחרת.
כלומר, זה יכול להיות גם שזה לא דלקת בשלפוחית?
יכול להיות שזה לא דלקת בשלפוחית. קרוב לוודאי שזה לא דלקת בשלפוחית, אם ביום את מרגישה מצוין ולא שורף לך ולא צורב לך, ורק בלילה את נותנת הרבה שתן. סביר להניח שזה לא דלקת בשלפוחית.
הבנתי. טוב, פרופסור
קרסו, תבורך. תודה רבה, שושי.
מי שהגדיר אותך בתור הרמב״ם של ימינו, אני מאוד
מתחברת למושג,
ושיהיה לך כל טוב ושבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה.
כל טוב.
תודה רבה. זהו, רק אני אענה מהר על שאלה, יש לי עוד זמן לענות על שאלה? לא, סיימנו? אוקיי, יש לי שאלה, אם יש סימנים מקדימים המעידים על מחלת לב, למשל דופק מהיר, לחץ בחזה, אז עוד פעם, יכולים להרגיש סימנים שמקדימים על התקף לב, הם לחץ בחזה, הזעה קרה, אצל נשים זה לפעמים חולשה מאוד מאוד גדולה, ואלה סימנים שאם הם חוזרים, זה מצדיק להיבדק על ידי הרופא. רופא המשפחה ייקח עוד תחקור ועוד סימנים, וידע אם להמשיך ולבדוק או לא להמשיך ולבדוק, לעשות בדיקות דם, לעשות עוד אקג, לעשות אקו לב במאמץ, לעשות עוד בדיקות נוספות. כמו כן, האם ייתכן שאדם יעבור אירוע לבבי קל מבלי שירגיש זאת עוד שידע על כך? התשובה היא כן. לפעמים אנחנו יכולים לקבל התקף לב קל, מבלי שיש סימנים, מבלי שאנשים יודעים, אנחנו עושים לאדם אקג, ואנחנו מוצאים סימנים שהיה התקף לב ישן, מבלי שישנם סימנים. זהו רבותיי, סיימנו להיום, סיימנו לא לפני שנודה לאייל פרנק, עורך התוכנית, למאיר הפרץ המפיקה, למיכל קדוש, האחראית על הדיגיטל, לתמר שלומוביץ, שאחראית על השידור ב-103 FM, ולבני אלפירין ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי, בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ומיד אחריה, שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת טובה, ולהתראות בשבוע הבא. תודה.